בכל יום נתון, פרק 54, אורי אוזן פה, לא מפרשן משחקים, או לפחות לא בלייב.
לא עכשיו.
לא עכשיו.
היום בערב.
הוא כן מפרשן.
היום בערב, כן.
מאמן הנוער של מכבי פתח תקווה, חובב כדורגל גרמני, גגן פרסינג. גגן פרסינג.
תעשו כאילו עשיתי את האפקט הזה.
גגן פרסינג.
אני חובב כדורגל, לאו דווקא גרמני. אני אוהב כדורגל גרמני.
גרמני ואירופאי.
אוקיי. כדורגל וכדורגל אנגלי.
כדורגל מגרמניה וכדורגל...
כמו שאתה יודע, כדורגל וכדורגל אנגלי, אני לגמרי מקבל את ה...
הכל אני מקבל. כל עוד זה כדורגל זה בסדר.
כן. לפני שנתחיל, נצא לדרך, אני רק רוצה להזכיר לכם את הספונסרים הגבוהים שלנו, איסטה ספורט, שרוצים להטיס אתכם לכל המשחקים האלה. למה ראיתי אתמול מה שעשה לי חשק להיות במשחק, מעבר למשחקים עצמם?
הדגל של פלסטין שהרימו במשחק של פריז סן ז'רמן.
זה לא אכפת לי, אם אתה יודע, אפילו יש לך שני ילדים הולכים מכות באיזה חצר בית ספר בארצות הברית, יש שם דגל ישראל מאחורה ומישהו יצעק. לא, אני מדבר על השירה של האוהדים של צ'לסי אחרי הניצחון. הם יצאו החוצה מהאצטדיון והתחילו לשיר שם. ונראה לי פשוט מדהים לראות את זה כאוהד.
כן, רק חבל שזה שירים אנטישמיים כנראה.
לא נכון. אבל
זה צ'לסי, לא.
לא יודע, כמי שאוהב את החוויית עידוד ואת כל ה... א', אני חושב שאם הייתי במקום לא הייתי מבין את המילים.
לא מבינים אותם. אחרי כמה דרינקים אתה לא מבין אותם בכלל.
אני מרגיש כאילו זה כמו פעם שהיית קונה על דיסק והיית צריך ללכת למילים של השירים, אז ככה, אתה יודע, אני מחפש ביוטיוב את המילים לשירי עידוד של...
זה לא צריך לשיר איתם.
שנייה, ילדים שהזינו לזה עכשיו, דיסק, זה פעם, בשביל מוזיקה היינו צריכים ללכת לחנות ולקנות דיסק, ובדיסק הוא היה בתוך קופסה, ובקופסה היה שירים, את המילים של השירים בתוך הקופסה בדרך כלל, אבל אנחנו בחסות איסטה ספורט.
נכון, איסטה ספורט, לא דיסקים, לא שירים.
השותפים שלנו לפודקאסט הזה, החבר'ה שמאפשרים לנו לעשות את התוכן הזה.
והם רוצים לשלוח אתכם לכל מיני אירועי כדורגל מעכשיו ועד המונדיאל הקרוב. כנסו לאתר שלהם שיש לינק אצלנו בדף, תראו איזה מבצעים יש שם על שלל המשחקים, מליגת אלופות, ליגה גרמנית, ליגה אנגלית, הכל יש שם.
יש מה לראות ויש חבילות, וזה אמין מאוד. היה השבוע עניין של מכירת כרטיסים לא חוקית ביובנטוס. אניאלי, הנשיא שלהם, הודח לשנה. איסטה ספורט נותנים לך חבילה שאתה יכול להאמין בה, לקנות אותה.
זה נפוץ יותר מה שאתם חושבים. בארצות הברית בעיקר. אתה רואה מחוץ לאצטדיון את כל הספסרים, ואתה אומרים לך שאתה רוצה להגיד לך שזה לא כרטיס כנראה.
הספסרים הם גם באינטרנט. ואיסטה ספורט הם פשוט בעלי רישיון, אמינים, וגם נותני חסות שלנו. ונתחיל.
ליגת אלופות?
ליגת אלופות.
רגע, אז בוא נציין איזה משחקים ראינו.
אני אתמול באופן חד פעמי לא ראיתי את ליגת האלופות, אבל ראיתי את הקצירים.
אז נעשה דיסקליימר שאורי פה לא ראה אתמול, אז
לא נעשה שלמה שרף.
אתמול היה יום משפחה.
אני ראיתי את בייר מינכן נגד פריז סן ז'רמן, פריז סן ז'רמן נגד בייר מינכן, ואורי ידבר איתנו עוד שנייה על בעצם מה הדינמיקה בקבוצה.
אני רוצה לשמוע ממנו על פטר בוס ודורטמונד, נראה יותר רלוונטי.
אבל מה שאנחנו רואים עם בייר מינכן, וכתבתי את זה אתמול בטוויטר, יש משהו נראה שם כבוי, וזה לא בגלל שמנואל נוער פצוע, וזה לא בגלל שאין להם שחקנים, יש שם משהו כבוי במערכת. אנצ'לוטי, שהוא מאמן שהשחקנים מאוד אוהבים ומאוד מעריכים, והוא עצמו מבין גדול בכדורגל, הוא פשוט לא יכול לתת את האינטנסיביות ואת העוצמות ואת הדקדוק ואת הפנאטיות של פפ גוארדיולה, ואני חש שהמועדון צריך את זה, הקבוצה צריכה את זה, ולא סתם, לא סתם, הדיבור בגרמניה ובכלל, זה שיוליאן נגלסמן יחליף את אנצ'לוטי בסופו של דבר, ויגיע ויהיה...
לאנצ'לוטי קרו דברים דומים גם בצ'לסי, אחרי עונה ראשונה מדהימה, ירידה גדולה, גם בריאל מדריד, כך שזה לא חדש, שעונה שנייה שלו קצת פחות טובה, אבל... תשמע, ראיתי את ההרכב.
אבל למה זה? כאילו, מה, מאמן, אתה יודע, הוא רגוע, הוא לא נותן הוראות טקטיות, הוא כאילו, מה, איך הדינמיקה הזאת עובדת?
קודם כל נותן הוראות טקטיות, פחות מדוקדק מגוארדיולה, יותר נותן לשחקנים יותר מקום, הוא לא, נקרא לזה, פורץ דרך כמו גוארדיולה, שמחפש דברים קצת שונים, ובאמת בביירן הוא הגיע לדעתי לשיאים חדשים, של גאונות טקטית, גוארדיולה, הוא באמת פרץ את כל הגבולות, והיה לו חופש מוחלט. גם היה לו שחקנים סופר אינטליגנטים, צריך לזכור שהמנהיג שלהם פיליפ לאם עזב, רובן בריברי עוד שנה יותר מבוגרים, דוגלס קוסטה עזב, אתמול הם שיחקו בלי שחקני כנף, כי גם חמאס וגם מולר הם לא באמת שחקני כנף, אי אפשר לתלות את כל העול על לוונדובסקי, גם הרכש שולה ורודי, בעיקר הבלם, פחות טובים ממה שהיה, ראינו אתמול גם הומלס וגם בואטנג לא שיחקו, גם נויר ציינת את זה, זאת אומרת שני בלמים, שוער, הראשונים לא משחקים,
כן, אבל
והכל, הכל נכון, גם בליגה הם משהו הם איבדו, לא שוטף, הם משהו לא שוטף.
הם איבדו יתרון ביתיות של 2-0 בפעם הראשונה מאז 2008.
הליגה הגרמנית על
וולפסבורג. כן, הליגה הגרמנית נגד וולפסבורג.
לא, זה לא רק זה, מתחילת שנה גם משחקי ההכנה, תסתכלו אחורה על משחקי ההכנה, משהו חורק.
לא יכול להיות שזה פשוט משהו באמת, מעבר לטקטי או מאמן, פשוט, אתה יודע, דויד עלה במשחק פחות טוב, דברים כאלה, אתה יודע, כמה מאמן יכול להיות השם שנגיד שחקן לא הגיע טוב לעונה, שחקן מפתח.
אפשר להגיד שאצל גוארדיולה עלה בפרח, וזה לא היה סתם, כי גוארדיולה באמת הכניס אותו לאמצע, והוא שחק אצלו גם בלם, והוא...
זאת אומרת, התפקיד שלו כמגן פשוט פחות מתאים?
לא, ממש לא, הוא מגן מצוין, אבל גוארדיולה יודע שהוא גם קשר, כמו בנבחרת אוסטריה, ולכן הוא עשה לו, לא רק בשבילו, גם פיליפ לאם, דרך אגב, הוא היה מכניס אותם הרבה למרכז, ומשאיר את הכנפיים על האגפים, שזה היה חידוש טקטי יוצא מן הכלל.
שהוא עושה את זה עכשיו בסיטי ממש טוב עם המגנים.
זהו, אז בסיטי הוא התחיל את זה, ואחר כך הוריד את זה חזרה, כי הוא ראה שבאנגליה זה פחות, בגלל הכדורים השניים והראשונים, היה לו קצת יותר.
גם אין לו מנדי יותר.
אבל הוא מגוון את זה. אין לו מנדי, אז בסדר, הוא יסתדר.
שואל דנילו עכשיו.
השאלה אם יש שם...
אין מה להשוות.
השאלה אם יש שם גם עייפות חומר של הסגל, כי הסגל יחסית רץ הרבה זמן.
כל כך זה מחזוריות של קבוצה וכל קבוצה, גם ברצלונה. במחזוריות, יש לפעמים שנים של ירידה.
אתה כתבת על בחר שנה שעברה על מחלת היותר מדי, וביירן כבר אימפריה כל כך הרבה שנים, לא איבדה אליפות בגרמניה, רצה חזק בליגת האלופות עד החצי בדרך כלל עד הרבע. אולי אתה יודע, אולי הסגל
הזה צריך רענון. שוב, מחזוריות של קבוצה, ויש במחזוריות של קבוצה, תשמע, גם הם באמת במשך שנים שברו את יציאה אליפויות הרצופות בגרמניה, ותמיד חצי, וצריך לזכור ששנה שעברה בחצי גמר, אלמלא השופט במדריד, הם בגמר ולא ריאל מדריד, כך שאתה יודע, השנה הרכש קצת פחות טוב, השחקנים התבגרו בשנה, בעיקר הבכירים רובן, ריברי, רובן מקום חופצי מאוד, אז אתמול הוא רצה לשמור אותם, כי אולי הוא מראש ויתר על המשחק, הוא אמר מול פריז, כנראה אני לא אנצח, בואו נשמור את זה למשחק אחר.
אז בוא נלך שנייה, בוא, אנחנו רואים את הבעיות של ביירן מינכן, בוא נלך שנייה.
הגדולה של ביירן, מילה, הם תמיד חושבים קדימה, רומיניגי אמר על המועדון, זה באמת השקיעו... המועדון, השקיעו 80 מיליון יורו באקדמיה, נכון, זה פשוט המועדון, המקום ללמוד ממנו, כמובן אנחנו לא נגיע לרמות האלה, אבל מבחינת המחשבה קדימה,
מה זה אומר 80 מיליון באקדמיה, על מה הכסף הולך?
לא, הם בנו, הם בנו קומפלקס.
מתקנים?
כן, הם בנו...
המתשעות והמתקנים
והמרפאות? קודם כל, אם אנחנו כבר הולכים לעניין של מתקנים, וזה הדבר הכי קשה בישראל, בגרמניה, איך הדוגמה בהונגריה, היינו עכשיו בהונגריה, המדינה נותנת למדינה,
איפה הייתם?
בהונגריה, בהונווד, בבודפסט, יש שם שלושה מועדונים, פושקש אקדמי, יש שם את הונווד, בודפסט ואת פרנצווארוש. לפרנצווארוש ולאקדמי כבר בנו מתקני אימונים לנוער, 12 מגרשים, 10 מגרשים בהתאמה.
מי בנה? הממשלה?
הממשלה נתנה להם, בנתה להם, הם משתמשים בזה, כי זה פרויקט לאומי, ראש הממשלה היה כדורגל, והונווד גם עכשיו בונים, הביאו מישהו גרמני, הוא ושר. דרך אגב, אנחנו עדיין בקשר, כמו דו, את מה שעשינו שם מבחינת יכולת.
מי, מי?
הוא ושר קוראים לו, הוא היה גם בגרמניה, איש מאוד מאוד נחמד.
זה נשמע, הוא ושר, מי זה, סוני?
לא, לא סוני ושר.
ילדים, אם מי ששומע את זה, שר וסוני היו פעם, לא סתם.
תיכנסו לטרנספר מרקט, תחשבו את השם שלו, יש לו, הלוואי עלינו היסטוריה כזאת של...
איזה ילדים, איזה גילאים מדובר?
לא, לא, מחלקות נוער.
מחלקות נוער, כמו שמכירים.
עכשיו לאון ודבונים 8 מגרשים, יהיה מוכן במרץ.
8 מגרשים?
8 מגרשים, פלוס מועדון. המגרשים זה לא רק המגרשים, זה מועדון, זה חדר כושר, זה חדרי הלבשה לאורך כל ה... אנחנו לא ליד.
זה הונגריה, לא כלכלה, לא גרמניה.
זה לא קשור, זה מדיניות ספורט. ועוד משהו, הוא אמר שאם הקבוצה הבוגרת, מהמיסים שהיא משלמת, אם היא מוכיחה שהיא נותנת את הכסף הזה לנוער, היא מקבלת 30% חזרה כדי להשקיע בנוער.
כמו ממסע מחשדות.
אז כשאנחנו מדברים על גרמניה, שהיא באמת אימפריית ספורט, ובאמת כסף לא בעיה, אז ביירן משקיע את זה בנוער, כדי גם א' לייצר, ב' קהילה, זה נותן כל כך הרבה.
הם אמרו שהמטרה שלהם זה להביא שחקן מחלקת נוער לקבוצה הבוגרת כל שנה. זה מטרה סופר יומרני.
לביירן מינכן באמת זה סופר יומרני, אבל הנה צ'לסי לדוגמה, אולי האקדמיה הטובה ביותר באנגליה, עדיין לופטוס צ'יק גירד את הבוגרים, עכשיו אתה רואה את תמי אברהם שחק בסוונזי, בנבחרות הצעירות יש להם הכי הרבה שחקנים באופן קבוע,
ועדיין לא דחפו,
הם מלווים אותם כל הזמן, לדעתי הם מלווים אותם כל הזמן.
אני חושב, אוקיי.
אבל עדיין צ'לסי, הנה אפרופו מה שאמרת על ביירן, כמה זה קשה להעלות שחקן מלמטה, לקבוצות עם אספירציות של תארים אירופאים אני מדבר, אז הנה, צ'לסי עדיין לא מצליחים, אבל הם לא מפסידים כסף, כי הם מוכרים את השחקנים כמו שהם מכרו עכשיו את שלובה ב6 מיליון לווטפורד, הם עדיין מוכרים שחקנים, הם מייצרים, הם גאווה מקומית כמובן ללכת לנבחרות הצעירות, זה גם יקרה, גם בצ'לסי, ואם ביירן, דרך אגב, שביירן מציבים מטרות, לרוב הם עומדים בהם.
שני מכרים שלי ממינכן שלחו לי תמונות של הילדים שלהם מתאמנים, עכשיו זה ילדים, לא נוער, ילדים. ואתה רואה שחקנים כאילו של ביירן שבאים לזרוק מילה
אם תמנים לביירן עוד משהו, מה שאתה אומר, עוד משהו בגלל שרוב המאמנים לא היו שחקנים אני יכול להגיד לך את זה גם מישראל העובדה שפעמים מורידים שחקנים אמורים להדגים, אפילו להדגים איך בועטים, יש לי סיפורים שלי שאני התחלתי לאמן נערים ונוער, להדגים, אז זה נותן כל כך הרבה לילדים, כוואלה, מאמנים...
כאילו לראות את תומס מולר בועט...
לא, אתה מבחינה טכנית הוא עושה את זה בשלמות.
כן.
אתה רואה את התנועה שלו, אתה מסביר לשחקנים איך להכניס את הרגל, באיזה זווית, איפה הרגל התומכת, איפה הכתפיים, איפה הגוף. זה פשוט משהו שנותן לה... ומעבר לזה שכמובן הם רואים את תומס מולר, שהוא מודל לחיקוי...
הוא אמר לי שפשוט הילד עכשיו רוצה להגיע לכל האימונים, כי הוא לא יודע מתי יגיע השחקן.
קודם כל, אם אתה מקבל את הבגדים היפים האלה של ברן, אתה תמיד תרצה לבוא לאימונים.
לא, הוא אומר, תקשיב, יפים לא בא, אבל הילד לא יודע מתי יגיע השחקן שבא. אני חושב שזה קרה כולה פעם אחת, ועכשיו הם רוצים להגיע כל אימון.
שוב, אני יכול להגיד על מכבי פתח תקווה, דוגמה שקרלוס קוויאר שנה שעברה ירד ועשה העביר אימוני הגנה.
שחקן הגנה של מכבי פתח תקווה.
כן, שהוא היה עכשיו בקריית שמונה. העביר אימוני הגנה, תמיד הילדים התרגשו. מאוד התרגשו, ועזוב את הידע שלו שהוא...
להבדיל, רותם ארליך ימן אותי.
שוב, אבל העניין של המתקנים, העניין של המתקנים, ומה שציינת, זה, אני חושב, הפערים העצומים, אנחנו נתקנו אי שם בסוף שנות ה-90, מבחינת מתקנים, מבחינת כמויות אימונים, בסוף שנות ה-90 עוד, אני חושב שמבחינת שעות כדורגל היה לי לא פחות משחקן באירופה, כי הייתי משחק בשכונה. היום אין שכונה, אז באירופה הכפילו את כמות האימונים.
באירופה עדיין יש שכונה, אתה חושב?
לא, לא, אבל הם הכפילו את כמות האימונים, בדיוק.
בגלל שאין שכונה?
בגלל שאין שכונה, בגלל שאנשים...
אורי, אורי, שנייה, אפרופו אין שכונה, שנייה. בצרפת ובלונדון, סליחה, לא בצרפת, בפריז ובלונדון, הממשלה שם מקומית, זה יותר מעירייה, כן? בעצם השקיע הרבה מאוד כסף בבניית מגרשים קטנים ושילדים יכולים להגיע ולשחק שם, ובלונדון עשו את זה לפני עשור, ובצרפת עושים את זה כבר הרבה מאוד זמן, ואתה רואה בנבחרות, מלא שחקנים הגיעו מהמגרשים הקטנים האלה, זה פשוט מדהים.
עצם זה שהם יוצאים, מאוד קשה להוציא
גם קיליאן אמבפה, גדל בבונדי, שזה פרוור של פריז, והוא גדל במגרש, אתה יודע, בטון כזה של זה.
זה היה כדורגל, זה היה פה, אתה לומד את החספוס. אפרופו טכניקה, אף אחד לא לימד אותי באמת איך להכניס את הרגל. שוב, אני לא הייתי כזה שחקן טכני, אבל אני רואה עכשיו, יש לי פרופורציות. אף אחד לא לימד אותי, אבל אתה יודע שאתה משחק 10 שעות, 12, 14 שעות כדורגל בשבוע, אז אתה יודע, דברים קורים באיזשהו מקום. והיום הילדים משחקים הרבה יותר, הילדים היום משחקים בפייסבוק, בפלייסטיישן, בטאבלטים.
הם לא בפייסבוק, הם בסנאפצ'אט.
בסנאפצ'אט, לא משנה איפה, אבל הם לא במגרשים. לכן כמויות האימונים צריכות לגדול, מכיוון שאין פה שיתוף פעולה עם משרד החינוך, שבכלל זה לא קיים. ואין שר ספורט, בדיוק, החינוך והספורט כבר התנתקו, אין באמת ספורט. אין באמת צהרת ספורט, אין פה תרבות ספורט, הכל
זה
פה...
לא הפל... זה אפילו עניין של כסף, כי אני ראיתי במדריד, ליד המגרשים של ריאל, יש שם כאלה מגרשי ספורט לשכונה, ומגיע מאמן מטעם המשרד הספורט, שמגיע להעביר, לקלוט את הילדים אחרי ה... הם כן משחקים בשכונה שם, אחרי שהם מסיימים את הבית ספר, ראיתי אותם מגיעים, זה כדי להרחיק אותם מכל השטויות, זה אזור לא טוב.
שוב, צריך להבין שספורט זה חינוך, והמדינה, אם המדינה תבין את זה, אז זה גם כל חינוך, וזה בריאות, וזה ערכים, וזה להתמודד עם קשיים, שוואלה, ילד רגיל לא מתמודד, ילד בן 15, לא מתמודד עם, להתמודד עם כזאת אכזבה, שהוא לא בהרכב היום, כי ההורים שלו רואים אותו ביציע.
כישלונות, בוא נגיד.
מתמודד עם כישלונות, ולצאת מזה לדרך חדשה.
יש במדריד, אפרופו, התפיסה של מדריד, סליחה, לא מדריד, התפיסה של ספרד, זה שילד לא עובר את הכביש בשביל לשחק כדורגל. זה, והם באמת בונים בכל בלוק של בניינים ומגרשים, הם גובנים מגרש בשביל שהיל את זה, ואתה רואה ילדים בני 5-6 מתחילים לשחק כדורגל עם מאמן, כשיש מאמן בזה.
עד כמה עוזר העובדה שיש דוגמאות מצליחות, אתה יודע, אם פתאום מנור סולומון עכשיו חותם על חוזה של 10 מיליון דולר באירופה שיהיה לו לבריאות, פתאום כמה ילדים יגידו וואו, זה יכול לקרות.
קודם כל כבר עכשיו מכבי פתח תקווה הופכת אם לא בוודאי מהשלוש הטובות בארץ, אם נצלת גם את מה שקורה היום במכבי תל אביב, אתה קריסה שם של מחלקת הנוער, אבל מכבי פתח תקווה בעצם זה שהיא מעלה שחקנים לבוגרים, מה שלא קרה,
אתה אומר מביא עוד ילדים?
בוודאי, כי הם רואים אופק, הם רואים שבמכבי לא עולים.
יכול להיות שזה הסיבה שבארץ נגיד הרבה ילדים לא מגיעים?
לא, לא, אני לא חושב, אני חושב שצריך קודם כל להעלות את הכמות,
יש לך 35,
הרוחב, אנחנו לא טובים ברוחב, יש 40 אלף איש, אוקיי. יש לא מספיק ילדים משחקים כדורגל.
אנחנו עושים תיקונים תוך כדי.
כן, גם ברמה העממית. וזה, שוב, ברגע שאין לך רוחב, אין לך בסיס רחב, לצורך העניין בווילס, גם אוריאל כתב את זה, 3 מיליון אוכלוסייה, 3 מיליון אנשים באוכלוסייה, 300,000 משחקים כדורגל. אצלנו קצת יותר.
ילדים.
ילדים, כן, כן, 300,000.
למרות שאני חייב להגיד לך, בחבר שלי עכשיו מחפשים מגרש פנוי לשחק בערב.
אין
מגרשים פנויים.
בואו ספורטק, אני רואה, האמת היא, זה יפה לראות.
תפוס, כל הזאת תפוס.
עוד מגרשים, הנה הוא אמר לבד, בכל פינה יש מגרשים. אז בתקופתי, אני זוכר ש שהייתי ילד, היינו מחכים שהמבוגרים, אתה יודע, הגדולים, שיפנו את המגרש בבית ספר, היינו משחקים בחנייה. היום זה פחות קיים וזה בסדר, לכן צריך להעלות את רמת כמות האימונים, לכן צריך לשפר את המתקנים של מחלקות הנוער, וזה לא קורה. אנחנו אפילו לא ליד, ובאמת הילדים פה משקיעים פי 10 מה שהשקעתי. אני יכול להתכבד תזונאית וההורים, ונותנים את הנשמה, וליבי ליבי יוצא אליהם, ואני מקווה גם שיצליחו, אבל כאילו המדינה לא עוזרת.
אני רואה אתמול את אמבפה משחק גיל 18, עדיין לא בן 19, נכון?
הוא יליד דצמבר 98.
מה זה? אתה רואה אותו למגרש ואתה אומר, זה לא פייר, עזוב, זה לא פייר, זה לא פייר.
שנה שעברה כבר זה לא היה, מה זה לא פייר? שנה שעברה, תשמע, אתה מתענג לראות שחקן כזה. יורי טילמנס באנדרלכט, שיחק בגיל בנערים א', בגיל 16. תשמע, יש לו שליטה בכדור, והוא אינטליגנט, ואתה יודע, ריאל מדריד רצו אותו כבר בגיל 14, זה לא מישהו שפתאום צץ משום מקום. קודם כל כיף לראות, כן, פשוט כיף
אומרים,
לראות.
גם אומרים עליהם בפה שהוא, אתה יודע, שהוא...
אינטליגנציית משחק שלו בגרות.
אינטליגנציית משחק, ושהוא הוא איש חכם, כאילו אומרים שהוא ילד בן 19, שהוא כאילו מדבר ומתנהל כמו...
בדצמבר.
ומדבר ומתנהל כמו איש בן 40, אומרים את זה עליו, המאמנים שימנו אותו, ואוקיי, שנייה...
נחזור לגרמניה.
נחזור שנייה לגרמניה. אוקיי, מה, אז אנחנו רואים את דורטמונד בפתיחת עונה מופלאה בבונדסליגה באירופה קצת פחות.
גם להם יש לי 98 שהוא מתקרב פוליסיץ', כן, אז הוא
זה פוליסיק, אגב.
ראיתי שידור עם אמריקאים, ראיתי שידור עם אמריקאים את המשחק, כי עניין אותי לראות פרובינציאלים, כמו כל מדינה אחרת, מתלהבים, מדברים עליו, מדברים על מה הוא עושה. כיף לראות שלא אנחנו רק מתלהבים מהדברים.
אבל למה לא? יש פטריוטיזם.
לא, כי מאשימים בארץ, תראה איזה פרובינציאלים אנחנו מתלהבים משחקנים שלנו. תקשיב, לשמוע שדרנים אמריקאים לא מפסיקים לדבר על שחקן אמריקאי בכדורגל.
קודם כל הוא עילוי. הוא לא פחות טוב מדמבלה, הוא יותר צעיר ממנו בשנה, הוא 97, הוא 98. הוא בריא, כן, דמבלה גם יהיה בריא.
כל אחר לא, כן, זה פציעה קשה.
הוא שחקן נהדר, דרך אגב, בקרואטיה דיברו, ניסו לשכנע אותו, קרואטים יש המון לאומנות, ניסו לשכנע אותו לשחק בנבחרת, אז שהייתי שם, הם סיפרו את זה, ניסו, בשום פנים ואופן לא עניין אותו, הוא מרגיש אמריקאי לכל דבר.
מה זה, הוא אמריקאי לכל דבר.
גם אחיין שלו, אח שלו, משחק שם, גם היה בנוער שלהם כשוער, אם אני לא טועה, אחיין. אם אני לא טועה, הם הביאו שניים,
אבל פוליסיק הוא...
כמו המוססי ושלומי דן, לא, אבל הם צודקים, הם הביאו שניים, יותר
נוח. פוליסיק הוא יליד הרשיז, שזה העיר שבה מייצרים את כל השוקולדים, הרשיז, וזה הוא ממש...
אז הוא לא אכל הרבה שוקולדים, רואים שהוא שומר על תזונה נכונה.
אגב, יכול להיות שהוא כן אכל הרבה שוקולדים, אבל הוא פשוט רץ הרבה,
לא, הוא פשוט שחקן נהדר.
ההורים שלו הם ספורטאים, והוא מגיע מתרבות כזאת.
תשמע, התרבות אמרת, קרואטיה ויוגוסלביה, זה תרבות.
כן, אבל אין קשר בינו, חוץ מהשם. אין קשר,
התרבות,
כן. לא, לא, גם התרבות, אבא, אין שם...
וגם האמריקאים יש להם תרבות סבבה.
נכון,
כן. בדיוק. לא של כדורגל, אבל תרבות
לא,
סבבה.
לא, תרבות ספורט, תרבות ספורט. נכון.
אבל דורטמונד דיברנו על פוליטיקה.
השנייה, בוא שנייה, נחזור שנייה לדורטמונד. דורטמונד מצליחה מאוד בבונדסליגה, פחות מצליחה באירופה. באירופה,
אני אגיד... שני משחקים.
יש דברים שאתה פשוט רואה בכדורגל המקומי, שלא יכולים לעזור טוב לכדורגל האירופאי. למשל, דורטמונד, נכון, דורטמונד מגיעה למיליון מצבים במשחק. באמת, היא מגיעה כל הזמן למצבים, מה שנקרא, XG גבוה, כל פעם, התקפות מעבר מטורפות, מגיעה מול השער עם זה. הייתה יכולה לנצח את קלן 10-2, הם ניצחו רק ששרד,
משחקים בקצב גבוה מאוד,
משחקים בקצב מטורף, אבל באירופה כאילו זה לא עובד. עכשיו השאלה, מה פטר בוס עושה שם שהם משחקים ככה?
קודם כל, בגלל שראיתי הרבה אימונים שלו במכבי, הם עובדים המון על הנעת כדור, והמון על לחץ, ועל קצב גבוה במסירות, יש לו כל מיני תרגילים מאוד מאוד יפים, שחלקם אני גם לקחתי... כמובן עם מתמות.
יש לי אגב נתונים על לחץ, שאני הולך לפרסם כאילו אחר כך, דורטמונד היא אחת מהלוחצות הכי טובות בעולם.
אבל למה כל כך גבוה? למה הגנה כל כך גבוה?
ככה, כי הוא רוצה, מה זה לחץ? לחץ זה לרכז, ליצור מצב שיש לך יתרון מספרי באזור מסוים, באזור שנוח לך, גם בלחץ הוא לחץ שאתה רוצה לגרום ליריב לשחק באזור שפחות נוח לו, יותר נוח לך, איפה שאתה לוחץ. והוא מצליח לשלוח הרבה שחקנים לאזורים מסוימים, והוא תמיד השחקני התקפה שלו מאוד מאוד מהירים, יש לו חלוץ די מהיר שם,
אובמיאנג,
פוך, ככה,
אובמיאנג בין היתר, שוב, הקבוצה מאוד, מקסימיליאן פיליפ נראה נהדר, קבוצה מאוד דינמית, דומה מאוד לתהליך שהוא העביר באייקס, באייקס הוא הגיע, המשחק הראשון שלו היה מול וילם דווי, הוא הפסיד, היו כבר קולות ביציע, הוא עשה את השינויים, אלגזי הוא הזיז אותו הצידה, הוא הכניס את לסשונה לנהל את המשחק באמצע, זייכם הביא אותו בטוונטה, התאים את השחקנים הנכונים, המהירים, הזריזים, שרצים קדימה, וזה הוא עושה בדורטמונד, אבל באירופה.
אבל מה
קורה באירופה? הוא מתמודד קודם כל עם שחקנים יותר טובים, עם קבוצות יותר טובות, כמו ריאל, הוא גם מתמודד באמת עם שתי קבוצות טובות, גם ריאל, גם טוטנאם, המגרש של טוטנאם מאוד מאוד גדול, שהוא קצת יותר גדול מהזיגנל אידונה פארק, והמגרשים שהוא בגרמניה, הוא אמבלי מצטדיון מאוד מאוד גדול, וכן, זה קודם כל זה שני משחקים.
זאת אומרת, מגרש גדול יותר כאן לשבור את הלחץ?
קודם כל יש יותר שטחים, יותר טיפה לצמצם את זה, הוא שחק גם מול קבוצה שלוחצת טוטנהאם, דרך אגב היה משחק מעולה, יכל להתפתח גם לשני הצדדים, אתה יודע, זה גם משהו, ומול ריאל, תשמע, הם נכנעו לאיכויות של גארט בייל, של רונלדו, וזה בסדר, אני חושב שהוא בתהליך, בליגה זה עובד, כי ההתמודדויות הן הרבה יותר נוחות, באירופה עדיין לא, אבל אם יתנו לו את הזמן, אתה
יכול ללחוץ מישהו כל כך מהיר כמו גארט בייל, זה חכם בכלל לעשות את זה?
כן, אתה מונע, קודם כל, אתה לא לוחץ את גארט בייל, אתה לוחץ את מי שמוסר לגארט בייל.
לא, אני אומר, ללחוץ אני מכוון לשמור אותו יותר קרוב, שהשחקן לא ייתן לו את המרד.
קודם כל עדיף קרוב, כי אם אתה תשמור רחוק, הוא יבוא לך עם הפנים, ואז בכלל אין לך סיכוי. לא, אין לך סיכוי. קודם כל, לחץ זה גם קבוצתי, זה לא משהו אישי. הם רוצים ללקוט את השחקנים באזורים מסוימים. מול ריאל זה פחות, אלא קודם כל, הגול הראשון של בייל הוא פנומנלי בכל בחינה.
לא יודע מה אפשר לעשות נגד. אני אמרתי לי בראש, אולי ישחק יותר אחורה.
לא תמיד, לא. אם אתה משחק יותר אחורה, אז יהיה לו, עוד פעם, הוא יבוא עם הפנים. כל המטרה שלו זה לצמצם את השטחים לשחקנים, ואז לצאת מהר למעברים בזכות השחקנים המהירים.
רגע, שנייה, אמרת לבחור את איפה אתה לוחץ, ואיפה פחות נוח.
איפה פחות נוח ליריב, או איפה יותר נוח לך?
אם אתה לוחץ בחצי שלהם, זאת אומרת, השחקן הגנה יותר גבוהים, זאת אומרת שאם מקפו אותם, יש להם עכשיו הרבה שטח עד לשער.
המטרה שלא יקפו אותם.
אבל אני אומר, אבל אם אתה מצופף יותר אחורה, זה לא מקשה על שחקנים כמו בייל, כמו לא יודע מה.
אם אתה הולך יותר אחורה, לא.
כן.
אתה תיתן להם יותר שטחים, אז יש לך את מודריץ'. שוב, זה עניין של סדרי עדיפויות. גם הוא רוצה ליצור DNA מסוים בקבוצות שלו, ראינו את זה גם במכבי. כן, זה ה-DNA שלו. משחק מהיר מאוד קדימה, לחץ גבוה. שחקנים שהולכים לעומק מאוד מאוד חזק, המון חילופי מקום בחלק הקדמי, תסתכלו על
הכניסות. אבל זה לא תוקע אותך נגד, אתה יודע, נגד מנצ'סטר בגמר, נגד באר שבע במשחק המכריע, נגד ריאל מדריד. אני אומר, כאילו, המשחקים האלה שהם צריך לשחק שונה, ואז אתה מגיע...
אני חושב שזה מקרי.
מקרי?
אני חושב שזה מקרי. כן, כי זה משחקים בודדים. אני חושב שהוא מאמן דורטמונד, לא בכלל. אני רואה את ה...
תן עוד אינסייט.
עזוב דורטמונד, אייקס הוא היה עצום. המשחק, אייקס שיחקו כדורגל מענג שנה שעברה.
נכון. אורי, תן עוד איזה אינסייט מאימונים של פטר בוס. מה הוא עושה מלבד, אתה יודע, עבודת לחץ? כאילו, מה...
תשמע, אני ראיתי אותו...
תן איזה משהו שאתה יודע, שיפתיע
אותנו. אני ראיתי אותו במכבי מינואר. זאת אומרת שזה שונה מינואר, מה שמתחילת עונה, כמובן מבחינת הסדרי גודל. אבל הוא כמעט לחלוטין ביטל את המאמן כושר. המאמן כושר היה לו חלקים, הוא הוריד משמעותית את מה שהמאמן כושר עושה. המון הנעת כדור, המון המון תרגילי הנעת כדור.
אימון רק עם כדור.
האימונים כמעט אך ורק עם כדורים, באמת, וכל מיני תרגילי הנעת כדור מאוד מאוד יפים, דגש מאוד גדול על קצב המסירות. גם מבחינה טקטית, המון שילובי התקפה, המון עניין של לחץ גבוה, תרגולים של 10 על 10 עם לחץ גבוה. תשמע, ורואים את זה בסופו של דבר, הקבוצות מאוד דינמיות, מאוד מהירות.
מה קורה שמאמן כזה עוזב? מגיע מאמן אחר, נגיד במכבי הגיע הרבה שוטה.
כמו בכל מקום.
אבל מה, אתה שוכח את הדברים שלימדו אותך, או שאתה מנסה את משהו אחר?
משהו, איניאסטה פעם אמר, משהו יפה. הרי ברצלונה, איניאסטה בין היתר, וצ'אבי, ואותה תקופה, הם גדלו, הרי זה אנשים שמגיל 13, 14, 15, גדלו על אותו סיסטם. ושתאטה מרטינו היה, הוא אומר שהם הפסיקו לעבוד, אמרו לו, למה אתם נראים כל כך פחות, כאילו ככה, פחות מתואמים, הרי זה דברים שגדלתם עליהם מגיל אפס, הוא אומר, באימונים אנחנו פחות עובדים מה שעשינו פעם עם וילנובה ועם גוארדיולה, וזה בא לידי ביטוי, אז אתה מבין, אם זה בא לידי ביטוי...
מה זה בפועל אומר?
זה אומר שה...
לא, מה עושים שונה באימון?
אני לא יודע מה אתה אמרתי נעושה באימון, אבל אני עוד פעם אומר, זה אומר שאם אתה לא כל הזמן מתרגל ומתרגל ומתרגל ומתרגל,
זה יהיה פחות טוב. זה גם יכול להסביר את מה שקיים נבחרת ארגנטינה?
נבחרת ארגנטינה זה סיפור אחר, כי נבחרת, האפשרות, המאמן, ההשפעה של מאמן בנבחרת, ויש להם מאמן דרך אגב פנומן, ההשפעה של מאמן בנבחרת היא בעיקר בבחירת השחקנים, ובטקטיקה. זאת אומרת, מה זה בטקטיקה? באיזה אזורים ללחוץ? איך לעמוד? ואיפה אני רוצה שהשחקנים יקבלו את הכדור? הרי אם מסי בנבחרת ארגנטינה מקבל את הכדור 60 מטר מהשאר ובועט פעמיים, לעומת ברצלונה שהוא מקבל 40 מטר ובועט 8, כנראה שמשהו ברעיון, בתוכנית משחק, שזה מה שמאמן נבחרת צריך לעשות. הוא צריך לבחור את השחקנים הנכונים, ללכת עם סיסטם, לאו דווקא הכי טובים דרך אגב, הכי מתאימים. אם איקרדי לא מתאים, או ההוא לא מתאים, או אולי דיבלה פחות מתאים לשחק עם מסי, אז זה כבר בחירה של מאמן והחלטה של מאמן. כן. אבל אם הוא אומר, אני הולך עם מסי, אז בוא ניתן למסי את הכדורים באזורים שהכי נוחים לו.
אני הולך עם מסי.
לא, כמובן זה הקצנה. אבל הנה, אתה רואה את מסי בברצלונה, אתה רואה את ולוורדה. הוא החליט, זה משהו מושכל, הגנה הרבה יותר חזקה, מסי מטייל, דרך אגב, שחק עם מסי זה אתגר, כי מסי לא רץ הרבה, ואז אתה צריך להעלים אותו בהגנה. הוא נעלה מעצמו.
מה זה אומר הגנה יותר חזקה בקבוצה כמו ברצלונה, שבמילה מחזיקה את הכדור כל כך הרבה?
זה אומר שהקשרים קצת פחות מצטרפים, קצת פחות.
למרות שאתה יודע, מבחינה הגנתית...
המגינים קצת פחות עולים, קצת פחות נכנסים לאמצע, שומרים פחות יותר... שוב, הרבה יותר זהיר...
אתה שם לב לזה בשידור?
אני לא משדר את ברצלונה,
זה בבעתר שלי. לא, שאתה רואה את המשחקים. אתה שם לב שהם...
ברצלונה יותר זהירה.
כן, אבל אתה יודע מה...
היא פחות אינטנסיבית. בתקופת גרדיולה, הם היו תוקפים, לפעמים גם עם שבעה שחקנים, זה היה דברים מזוהים. שני המגינים...
כן, אבל... בתקופת גוורדיולה הייתה גם, היה לחץ מפתיע, כי אף אחד לא, בדיוק, כן, אף אחד, גם אף אחד לא ידע, אף אחד לא ידע איך לאכול את הלחץ הזה בזמנו.
הוא גם היה משנה דרך גוורדיולה ברצלונה, צריך גם שלושה בלמים.
אגב, שאלה, אפרופו, ברצלונה, אני לא, תראה, היא זורמת, היא מנצחת והכל, אבל למשל, כבר חמישה משחקים רצופים שהיריבה בועטת יותר לשער מהם.
נכון, הוא שינה את הכדורגל, אבל אתה רואה שהוא שינה, זה לא הכדורגל של ברצלונה, של אחוזי החזקת הכדור קצת יורדים.
אגב, המשך של לואיס אנריקה.
המשך, נכון, אבל המשך כאילו, אתה יודע, יש ירידה מסוים, בדיוק. אבל מצד שני, אתה רואה שהם הרבה יותר חדים בהתקפה, אז כאילו הם אומרים במובן מסוים, ודרך אגב, ג'ורדי במכבי, עוד פעם לקחת אל מקום אחר, גם אומר אותו דבר, יכולת אישית מקדימה, אבל אנחנו נהיה בטון באמצע, נהיה חזקים, ניקח פחות סיכונים, אנחנו, מסי ייתן את הגול.
מהמסי של מכבי כביכול?
הוא בונה על שלישייה קדמית מאוד חזקה.
כאילו אצילי, וידר
ואלירן. לצורך העניין זה וידר, שוב, זה אין דמיון אפילו טיפה, אבל הוא שווה גול. הוא אומר, וידר שווה גול. דרך אגב, אולי זה הטעות שלו מול מכבי חיפה שהוא הוציא אותו, אבל זה יכול לקרות. הוא הכניס את בלקמן שכמעט בישל גול. הוא אומר, וידר שווה גול. אצילי, מתי שהוא ייתן בעיטה ב-25.
אז בגלל זה מביאים את פאוליניו? בשביל להבות מישהו יותר
שני, מה שרק איטיץ' בשנים האחרונות עושה קצת פחות,
אבל רק איטיץ' עכשיו הרבה יותר פעיל כשנאמר לא נמצא, כלומר אתה רואה את רק איטיץ' יותר עם הכדור, מסר יותר, הקבוצה טיפה יותר מתמסרת, פחות דריבלים.
חוץ ממסי, אתה רואה שהמטרה של ברצלונה, המטרה של ברצלונה זה להביא את הכדור למסי ולעשות התנועות לפנות לו את השטחים, זה לא לזוז הצידה, זה לא לזוז הצידה, זה גם ללמד אותם שמסי עם הכדור לעשות התנועות כדי שיהיה לו את האפשרות.
איך משחק כמו אורקטיש, כאילו מקבל שעכשיו המאמן אומר שחק יותר קשוח והכל, הוא אומר אני קרואטי קטן,
הוא לא קטן קודם כל, הוא גדל בשוויץ,
הוא לא קרואטי,
בדיוק, הוא רק בורן, הוא רק...
קראתי את הכתבה הזאת על
שישהו כתב, אבל הוא שחקן מצוין, והוא מאוד פיזי.
שאלה טקטית, איזה סוג של שחקן אתה צריך כדי לצאת מלחץ מול קבוצה כמו דורטמונד או...
בוסקץ. או זה... מודריץ'.
לא, בדיוק. אתה צריך את השחקנים האלה שמה? שמזיזים את הכדור, שלא קולטים את הכדור, שמשנים כיוון במסירה?
זה לאו דווקא שחקן, זה קודם כל משחק קבוצתי. שחקנים שנכנסים לחורים, שחקנים שיודעים גם לשנות כובד משחק. מה הדבר הכי קטלני בלחץ? חורים זה כאילו להיכנס לאזורים שהם יכולים לקבל את הכדור בין חללים, בדיוק, לכיסים שבתוך הכישור. והשחקן הכי משמעותי בלחץ הוא השחקן שמשנה את כובד המשחק. מה הכוונה? אם הוא מקבל מצד אחד, הוא משחרר לצד שני, ואז הוא למעשה מבטל כמות גדולה של שחקנים. את זה בוסקץ בשנים היפות שלו היה עושה, או גוורדיולה בשנים היפות שלו, רק שחקן היה עושה הכי טוב שיש. זה השחקנים שגוורדיולה מחפש. אולי זה השחקן שחסר לו בסיטי, כפרננדיניו, הוא שחקן נהדר, אבל הוא עושה את זה קצת פחות טוב. אבל גוורדיולה חסר ל...
מה חסר כרגע בסיטי?
חסר,
חסר. בוא נדבר על מצ'סטר סיטי, כי היא הולכת לשחק מול צ'לסי, ואחר כך נדבר על צ'לסי.
אני משדר את המשחק הזה, מפרשן אותו מיד בצאת יום כיפור.
בערוץ ספורט אחת. אגב, זה בשידור ישיר.
שידור ישיר.
כן, כן.
מיד חצי שעה אחרי יום כיפור.
איך אתה מספיק להגיע?
אני גר קרוב.
איך זה עובד?
מה אוטו, מה? לא מגיע.
אתה נכנס מיד לאוטו,
שמת צ'קלקה.
חצי שעה, זה שבע דקות מהבית שלי.
וואלה.
טוב, אז סיטי... מה שאני רואה, ואני רואה את זה, ועכשיו מנדי נפצע, ואני לא יודע איך זה ישפיע, אבל אתה רואה מגנים הרבה יותר דומיננטיים בתנועה ההתקפית, שזה לא היה לך עם סניה וזבלטה או קלישי וכל הרוב, ואתה רואה את קווין דה ברוינה ודוד סילבה פשוט שולטים על הקישור ביד רמה, שולטים על הכדור, דה בריינה לפי דעתי השתנה, הפך ליותר פירלו בתפיסה
שלו. אבל אתה יודע מה, נכון, אפילו היה משחקים שחק השאר אחורי לאסט, כן. ממש ככה.
ואתה
כן.
רואה...
זה מראה לך דרך אגב שהוא שחק לאסט, כמה חשיבות של גוארדיולה לתפקיד הזה, שהוא שיחק בו.
אני חושב, אתה יודע איפה דבר. זה התחיל? שדה בריינה יותר מאחורה, וגם כמובן מגיע קדימה.
מול אברטון שהוא חק להם שחקן, לא, הוא שחק אחורה.
לא, מול מונקו. שהם,
נכון, שהם, נכון, נכון, שנה שעברה, נכון.
שהם היו, אתה יודע, שהוא שינה שמה, ודה בריינה ממש שיחק כפירלו.
נכון. בדרך כלל משחק אדיר, 5-3, משחק אדיר.
לא, המשחק גומלין.
בגובלין הוריד אותו?
בגובלין הוריד אותו לפי דעתי בפעם הראשונה. מה אנחנו רואים מסיטי? הם תורסים את הליגה, כלומר, אתה יודע, 6-0, 5-0, 4-0.
אתה זוכר את פתיחת העונה שעברה?
זה לא היה אותו דבר.
לא אותה עוצמה, אבל גם, דרסו את הליגה.
נכון, אבל זה לא אותו דבר.
עד שזה נתקע. מה שעשה גוורדיולה, אפרופו מגנים...
שנייה, בתחילת שנה שעברה, כשאמרו לו, הוא היה 10 משחקים ללבין ניצחון או משהו כזה, ואז אמרו לו, אתה הולך לזכות בטראבל, והוא שם את הידיים על העיניים ואמר, פאקינג נו, כאילו, אבל עכשיו הוא לא יגיד את זה לפי דעת, ידעו, יש אמונה שם.
או שלא ישאלו אותו את זה. מה הם עשו? קודם כל, הם ריווחו את המשחק, אפרופו, ליצור את המקומות האלה, דבריין, לסילבה ולסילבה,
מה זה אומר לרווח משחק בפועל?
תמיד אתה תראה שחקן ירגל על הקו, שחקן בצד שני ירגל על הקו, מאוד מאוד רחב, כדי לתת את המקומות הכיסים האלה, כי אם השחקנים יצמצמו כל הזמן לאמצע, לא יהיה מקום...
אבל דוד סילבה כן אני רואה אותו כל פעם נכנס פנימה.
לא,
לא, זה לא דוד סילבה באמצע. לא דוד סילבה בקווים.
לא בקווים, הוא באמצע, אתה צודק. מי שמרווח את הקווים זה המגנים המאוד, מה שגוורדיולה עשה בביירן לדוגמה, הוא הכניס את המגנים פנימה, ושם בצד אחד את רובן, בצד שני דוגלס קוסטה. ואז היה לו, שוב, זה עדיין, זה אותו עיקרון.
אבל אם אני מוסיף שני מגנים, זה רק עוד שחקנים קדימה, תבין,
אבל על הקווים, על הקווים, ממש רחב, גם זה מגנים עם מסיבולת אירובית מאוד גבוהה, שיכולים גם לעלות וגם לרדת. זה סגנון, סוג של שלושה בלמים הוא משחק, כאילו, סוג של פרננדיניו נכנס באמצע, פותח טיפת הבלמים, מניעים את הכדור, משחק גם שלושה בלמים לפעמים.
הם משחקים שני חלוצים פתאום.
נכון, כי הוא עכשיו, הוא הבין שזה הדרך הכי טובה שלו, לרווח את המשחק, להכניס כדורים מהאגפים, לאו דווקא בהגבעות, דרך אגב, לאו דווקא בהגבעות, הרבה פעמים הוא, המטרה של המגנים היא לא להגביע, היא פשוט לרווח ואז ליצור את הכיסים האלה.
כמעט ולא רואים שני חלוצים, אתה יודע, אני מסתכל...
אבל זה שני חלוצים שהם מאוד אינטליגנטים, אחד תמיד, אגוארו דרך אגב, הוא עושה את זה אפילו יותר יפה, שזה מפתיע, הייתי בטוח שג'זוס יעשה את זה, הוא זה שבורח יותר אחורה, הוא זה שבורח לפעמים הצידה, ג'זוס כמובן מסתובב באמצע, השיתוף פעולה מאוד, מאוד יפה ומאוד מפרגן.
עדיין הרבה פעמים הם בתוך הרחבה שניהם. חסר לי נגיד בטוטנאם לראות את קיין עם עוד מישהו.
יש, דליאלי כל הזמן מצטרף.
אבל דליאלי פחות קדמי נגיד מגוארו בסיטי, לא?
הגדולה של דליאלי שנבחר דרך אגב לשחקן הצעיר הכי מוכשר, ויש לו תחרות לא קלה עם מבפה שנבחר מקום שלישי, לא, אבל דליאלי לא נופל ממנו. הוא שחקן מדהים, שיש לו את התנועה מקו שני הכי טובה באנגליה. תסתכלו על התנועה, יש את הגול שלו מול צ'לסי בעונה שעברה, שהם שחקו עם שלושה בלמים, והוא באמת שחקו שני חלוצים, אז
הגול הזה בכן, כאילו?
עם הראש. הוא נכנס, תשמע, הוא נכנס מקו שני בתזמון ובעוצמה, ילד בן 20, זה פשוט מדהים.
אוקיי, כמה חשובה פה תנועה ללא כדור של השחקנים של סיטי, וכמה חשובה ו... תנועה עם כדור של לירוי סנה וסטרלין.
סנה גם בלי כדור, עוד פעם. סנה דרך אגב...
כמה חשובה התנועה בלי כדור?
הכי חשובה שיש, כי היא מפנה שטחים. אם תשים לב שרבה...
היא מזיזה בעצם את הבלמים, וגורמת לחוסר נוחות הזאת בהגנה.
מה שגוורדיולה עושה יפה כדי לפנות המגינים, הוא גורם או לסילבה, יש אחד מהסילבות, ברנרדו גם שחקן נהדר, או לדבריינה, אם הם לפעמים עושים תנועות עומק, לא כדי לקבל את הכדור, אלא כדי לקווץ בין המגן לבלם, כדי שהמגן יקבל את הכדור, ואז יש תנועה משלימה. כדי לבודד את סנה, השנה קיבל יותר בידודים, לדעתי, עכשיו אנחנו באוקטובר, מה שהוא קיבל כל העונה שעברה. שמע, ששחקנים כמו סנה, בא לאחד על אחד באגב, עם היכולות הגבעה שלו, והיכולות מסירה שלו.
או ברנרדו סילבה. הוא אתלטי בטירוף.
העניין אצלו זה כל כך יפה, כי הוא לא מתאמץ לרוץ מהר. הוא פשוט...
לפי דעתי, אמא של סנה הייתה אלופת גרמניה ב-800 מטר, או משהו כזה, או בריצה מסוכל. אגב, שאפרופו שחקנים...
אבל הוא גם טכני.
הוא טכני, ו...
אם תראה את הגול של סטרלינג, שנייה, הגול של סטרלינג השני, מול שחטיור, הגול של סטרלינג, אם תסתכלו, סטרלינג נכון, הוא זה שבועט, וברנרדו סילבה הוא זה שמוסר. הייתה שם תנועה לחסונית, אני לא זוכר של מי, לא של ג'זוס נראה לי, שפשוט טס קדימה, קיווץ את ההגנה, ואפשר למעשה לכדור להגיע לסטרלינג לבד, שהוא בעט למשקוף ונכנס. לפעמים בשערים...
לא, יש מסירה של סילבה, לא?
ברנרדו סילבה מסר, הייתה תנועה לחסונית לפני סטרלינג, שלמעשה משכה את כל ההגנה פנימה, ואפשרה את נתיב המסירה. כמובן, הכל...
מה כמגן אתה צריך לעשות? תורס שחקן רץ ולתת לו לרוץ בלי...
לא, זה הנקודה. המגנים, המגן, אתה יוצא...
חייב לחסות אותו.
אם שחקן עושה, בצורך העניין, הכדור עובר משמאל לימין, ושחקן עושה את התנועה בין המגן הנגדי לבלם, המגן בבעיה, למה? יש לו שחקן תמיד על הקו, ציינו את זה, או המגן, בדרך כלל זה המגן עכשיו בצל סיטי, לא מנדי כבר, זה לא יהיה מנדי, אבל זה ווקר שמשחק מאוד גבוה, או שזה אחד השחקני כנף, הוא חייב לקווץ פנימה, כדי שהשחקן לא יקבל בינו לבין העולם, כזה האזור המסוכן, ואז יש את הבידוד של האחד על אחד. מה שקורה שסיטי כל כך מיומנת בתנועות האלה, שיש לה גם תנועות משלימות, זאת אומרת, ברגע שהכנף או המגן מקבל, או שמבודדים אותו, או שיש עוד תנועה נוספת, למעשה לקווץ שוב את ההגנה, ואז אפשר
להביא... מה צ'לסי צריכה לעשות?
אז זהו, צ'לסי יהיה לה לא פשוט, כי הם משחקים שלושה בלמים,
הם יעשו את זה? הם ישחקו שלושה בלמים?
קונטה משחק שלושה בלמים. דרך אגב, קונטה, הגאונות שלו בעונה שעברה היה שהוא לא קפה את השלושה בלמים. הוא התחיל ארבעה, היה לו שני הפסדים לוונגר, וונגר גדול.
3-0, כן.
בזכות וונגר הם זכו באליפות, אז בבקשה תפרגן. לוונגר ולליברפול, שמע, אומרים שהוא באימונים, הוא תרגל כל מה שלושה עולים, אבל אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא יכולים, למה? כי אם הוא היה מההתחלה משחק והיו מפסידים, אז הוא היה...
רגע, אני מזכיר לך שזה היה בלי דוד לואיז, דוד לואיז הגיע רק אחרי הפתיחת
עונה הזו. לא, זה לא העניין של השיטה, דוד לואיז, לא, דוד לואיז היה גם בהתחלה, גם בארבעה, היה גם בהתחלה. כן?
הוא לא הגיע רק אחרי?
לא, הגיע בתחילת העונה שעברה. זה לא משנה, הוא תרגל, 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 ברגע שהפסידו לארסנל, עשה את השינוי, ואז 13 ניצחונות רצופים, והשאר הוא היסטוריה.
מה הם עושים, מה עושים נגד סיטי?
זהו, סיטי זה יהיה מעניין לראות מה קונטה יעשה. קונטה זה קונטה, אבל האם הוא ישחק עם המגנים ממש על הקווים מול המגנים, פנים אל פנים, לדעתי זה מה שהוא יעשה דרך אגב.
מה, כאילו אלונסו ומוזס, כאילו יהיו ממש...
עוזר פקוסטה היו ממש כן,
זה יהיו כאילו 5-3,
אבל פה יהיה משהו מעניין,
כאילו זה 5-4-1,
כן, ככה צ'לסי משחק. דרך אגב, המפתח זה קנטה, איך הוא יתמודד עם החיסרון המספרי במרכז, והחלוץ, אם זה יהיה מורטו או בצ'ואי, מי יקבל את הקשר האחורי.
למה קנטה משחק יותר גבוה פתאום?
קונטה יוותר על הבלמים.
למה קנטה פתאום משחק יותר גבוה? קנטה אתמול, הסתכלתי
חבר, קנטה מדהים.
הוא החליף מקום עם פאברגס, זה נראה כאילו בקיוקו וקנטה, אני ציפיתי לבקיוקו וקנטה במרכז, פאברגס קדימה מצד ימין כזה, ופתאום פאברגס אחורה. וקנטה קדימה.
לא, תלוי באיזה סיטואציות. לבנות המשחק, שהוא לא ראית המשחק של צ'לסי.
לא מדבר על המשחק של אתמול, באופן כללי, כן.
לדעתי בקיוק וקנטה ישחקו שניים, פאברגס כאילו משחק בצד, אבל נכנס לאמצע, מפנה את הצד למגן. צ'לסי זה קבוצה מאוד מאוד מסודרת, יהיה לה לא קל להתמודד עם סיטי.
כשאתה מפרשן את המשחק...
לדעתי הוא ינסה לעשות תמונת מראה, תמונת מראה סיטי וצ'לסי, הוא ינסה לעשות להם סוג של
תמונת מראה. עם שלושה בלמים?
יהיה תמיד יתרון מספרים מאחורה, הוא יוותר על הבלמים שלהם, של סיטי בהנעת הכדור, מגנים מול מגנים,
זאת אומרת, לא
מנסה לצאת למעברים.
אז נותנים להם להתקדם,
נותנים לבלם, ואז מנסים לחטוף את הכדור, בזכות קנטה, מי שיצא לבלמים, לדעתי, זה אחד הקשרים, לא החלוץ.
אתה מבין את הביקורת על מורטה? כי הייתה, הוא כובש, הוא מעורב בשערים, ועדיין יש
ביקורת על מורטה?
כן, יש ביקורת שהוא...
משהו טוב מדי, מה...
לא, אמרו למשל שהוא נחמד מדי, שהוא רך מדי, כלומר, מצפים... אוקיי, בוא נעשה את זה ככה.
מי אלה? מי
מדברים? היה בתקשורת האנגלית ובדיברו, ואגב, גם קונטה אמר שהוא היה נותן לבת שלו להתחתן עם מורטה, אבל הוא נחמד מדי, כלומר, הוא צריך להיות יותר רע, ואני חושב שיש פה רמיזה מאוד בולטת. רק שנייה, זה רמיזה מאוד בולטת לזה שדיאגו קוסטה היה מה שנקרא 9 רצחני, בטרינג רם, שמגיע ו...
קודם כל, שחררו את קוסטה במודע, והביאו את מורטה במודע.
כן, אז השאלה...
הביאו את קוסטה במודע, ושחררו את קוסטה במודע, וראינו את
עצמו. אז מורטה, תראה, אני תופס, אני מאמין גדול במורטה, והוא עושה דברים מדהימים.
מה יש
להאמין?
הוא כובש מלא.
כן, לא, הוא...
מה יש להאמין?
כל משחק, כן.
הוא גם נתן גול מדהים נגד סטוק, שהוא
שם... כן, שסובב את הגוף.
עזוב, בתחילת העונה, 3-0, הוא עולה 3-2.
אבל בקבוצה שהיא אמורה, אוקיי, כי נגיד מנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר יונייטד, טיפה יותר כישרוניות מבחינת האינדיבידואל, הכישרון האינדיבידואל, האם צ'לסי איבדה הרבה מהקשיחות שהיא בעצם ויתרה על דיאגו קוסטה.
שוב, אבל היא עשתה את זה במודע. קונטה ידע מה הוא עושה, הוא הלך על מורטה בכל הכוח, שילם סכום אדיר על שחקן מחליף בריאל מדריד, שחקן מחליף בנבחרת ספרד לפעמים, של אותו שחקן שהוא מחליף, הוא המחליף של קוסטה בנבחרת.
אותו פדרו, זה כמו פדרו בדיוק רק בברצלונה.
שוב, הוא הלך עם מורטה, הוא ידע את האיכויות שלו, שחקן שבקושי מחמיץ, שחקן מאוד מאוד מהיר, ראינו את הגול שלו שהוא עבר את פלצ'ר, כאילו, וזה כל כך קשה עם הכדור, הוא היה עם הכדור, פלצ'ר בי, פריצה מהחצי, הצליח לסובב את הכתפיים, לשמור.
מדברים על הגול, על הגול נהדר מול סטוק.
כן, גול נהדר מול סטוק.
רק אחרי שראיתי את ההסבר שתיארי אנרי, התחלתי להעריך הרבה יותר את התנועות הקטנות האלה שמורטה עושה, של השליטה בקצב של הכדור, וואו!
ראית את התנועה שלו עכשיו השער האחרון, תנועה לקצר עם הראש, הוא מחליק את הכדור, הוא באמת יש לו, מבחינת תנועה יש לו, הוא חלוץ מושלם.
זה אינטליגנציית משחק מטורפת.
כן, חלוץ, דרך אגב, אפרופו אקדמיות, ריאל מדריד האקדמיה שלה אולי הטובה היום בספרד, מדברים כל מה למסיע, אבל ריאל מדריד מוציאה הכי הרבה שחקנים.
עד כמה חשוב עדן עזרד למערך הזה?
חושב שהוא הכי חשוב.
ראיתי אותו נגד ארסנל.
אני חושב שהוא הכי
חשוב. הוא עלה רק דקה 60 ומשהו, ואתה יודע, אתה אומר, כמישהו רואה את המשחק, אני אומר, מה, בן אדם, אני רואה כבר 60 דקות את השטויות האלה, אתה תפתח איתו.
אבל הוא...
אני מבין שהוא משחק יותר מדי ועייף, אבל...
תשמע, השיקולים היום של דקות משחק, חזר בדיוק, חזר מפציעה, והיום השיקולים הם לאו דווקא מקצועיים, מה זה, הכל מקצועי, אבל גם פיזית, אתה לא רוצה לגמור את השחקנים, צ'לסי בעונה שעברה, הייתה במפעל אחד, לכן הוא יכל לרוץ עם הרכב אחד, כמעט לאורך כל השנה, עם אותם
11.
נכון, אבל שוב, שהוא לא שיחק, פאברגה שיחק ככנף מדומה ונכנס
כל הנמצא. אבל זה לא היה טוב כל כך.
אין מה להשוות. עדן עזר שחקן שיוצר, שחקן שבועט מרחוק, שחקן שמפקיע שערים, חוץ מאותה עונה לא פשוטה שהייתה לו עם מוריניו, כן. אבל אני חושב שוב, שעזר מאוד משמעותי לצ'לסי, אבל לא רק עזר משמעותי. השחקן הכי משמעותי שם זה קנטה, הוא חוטף
למה הולכים לשמוע אותי?
כי הוא רץ הכי הרבה, כי גם, שוב, צ'לסי משחקת, בניגוד לקונטה שיחק ביובנטוס,
אפילו חבש.
עם פירלו, וידל ועם פוגבה, שלישיית קישור ושני חלוצים, דרך אגב, אז הוא עושה את זה עם טבס ועם גם יורנטה, שהיום...
בטוטנאם,
כן, וטבס ויורנטה, שיחק את זה מאוד מאוד יפה עם פירלו, כבאמת כמו סוג של שש, עכשיו הוא משחק עם שניים, שזה קנטה ופאבריגס בכלל זה, ועם בקיוק עוד יש שטח, קנטה, הם מתמודדים עם שלושה כמעט כל הזמן, כי רוב הקבוצות זה 4-3-3, או במקרה של...
כאילו, בקיוק...
זאת אומרת, הוא צריך לחסת המון שטחים, תמיד מול שלושה שחקנים.
לא, אמרת מול שלושה, אבל עם שלושה.
הם שניים, הם שניים. זה תמיד קנטה, הוא משחק שלושה בלמים, שני קשרים, עם שני מגנים, תלוי באיזה שליש. שליש ראשון זה חמש, נראה כמו 5-4-1, תסתכלו את המבנה, חמישייה הגנה קו, רביעה לפניהם ואחד, מדבר מבחינה הגנתית כמובן, שליש שני זה שלושה, עם ארבעה ושלושה,
הנה,
זה ה-3-4-3, שדיברנו על זה ש... טוב, זה
היה... אנחנו מראים את זה.
זה אתמול בלי קנטה כמובן, הנה, קנטה לא פה, זה פאבריגס פה.
לא, קנטה למעלה.
בסדר, אבל קנטה משחק במרכז מכסה הכי הרבה, עזוב את מה שמסורתת, זה לא דווקא מה שקורה במשחק, שוב, לא ראית את המשחק אתמול, אני לא יכול להעיד על המשחק.
כי עניין אותי לראות איך זה קורה בפועל, שקנטה כאילו כזה גבוה.
לא, אני אגיד לך...
הם משחקים, תראו את זה, ובחלק הקדמי גם, המגנים יוצאים מאוד גבוה, ואז קנטה עוד יותר משמעותי, כשהמגנים יוצאים כל כך גבוה, והקבוצה לוחצת כל כך גבוה, הוא זה שצריך כל מה לחטוף את הכדורים, והוא עושה את זה הכי טוב באירופה.
יש לך, יש חשבון יוזר בטוויטר שנקרא 11, טגן 11, הם מראים מפת מסירות, ואפשר לראות בעצם מי משפיע יותר למשחק, מי נוגע יותר בכדור וכו'. אז אנחנו רואים במפת מסירות של צ'לסי נגד אתלטיקו מדריד, שקודם כל רוב המסירות התבצעו בין הבלמים,
זה בדרך כלל
זה בדרך כלל כן
שוב אנחנו מודדים את בדרך כלל שסופרים מסירות של בלמים, היום לא סופרים את המסירות, סופרים את הפקינג,
גם רואים average position, כלומר איפה הם נמצאים הכי על המגרש, אנחנו רואים שמיקל אלונסו וויקטור מוזס ממש פותחים את המשחק, מרקוס אלונסו, נכון? הם ממש פותחים את המשחק. בקיוקו אחורי שבעצם הוא מעביר את הכדורים לססק פאבריגס בעיקר, וסס פאבריגס קרוב יותר לצד שמאל, יותר לאלונסו, קנטה ממש מעל פאבריגס, קרוב מאוד למורטה ועדן עזרד.
לא ראיתי את המשחק הזה.
שעדן עזרד השחקן הכי פעיל בשליש האחרון, כלומר הוא מקבל את רוב הכדורים מעל מורטה בפוזישן.
מורטה לא נוגע הרבה בכדור.
כן.
הוא נוגע הרבה ברחבה, גם לא שחקן.
כן, מורטה כמעט ולא נגע בכדור. אבל אנחנו רואים באמת שקנטה מקבל תפקיד הרבה יותר קדמי.
נכון, גם בלחץ. קודם כל זה מול אתלטיקו מדריד, אז אני חושב שיש פה גם שיקול של קונטה מול אתלטיקו, כדי שלא ילחצו אותו גבוה. הרי אתלטיקו ידועה בלחץ האגרסיבי מאוד שלה, אז אולי הוא רצה
לחץ לדחוף את זה קדימה. הנמוך,
כן.
הם לא...
אבל מאוד מאוד אגרסיביים באמצע, אז יכול להיות שהוא רצה לדחוף את זה קצת קדימה. שוב, לא ראית משחק, פאבריגס תמיד בורח שמאלה, כי יותר נוח לו עם רגל ימין, הוא נכנס כל מן למרכז ואז הוא מחלק את הכדורים, וכן, ברור שעזר, הוא השחקן המטרה, זה השחקן הכי, כמו שאמרת, הכי יצירתי.
זה משחק של 0-0?
היה 2-1, לא?
לא, אין משחק של 0-0.
סיטי?
כן.
אין שום סיכוי. שום סיכוי.
בגלל איך שסיטי משחק?
שום סיכוי. זה משחק של לפחות 2-3 שערים. שום סיכוי. שום סיכוי בגלל שתי הקבוצות. שום סיכוי.
פלאטה, פלאטה. פלאש פורורד, 0-0.
לא יהיה 0-0.
לא נאמר על אנדר.
אני מוכן להתחייב על זה ששום סיכוי. אין 0-0 במשחק הזה.
אוקיי, בוא נדבר קצת על יונייטד.
הקצב יהיה מטורף גם דרך אגב. יונייטד זה סוג של ההפך מסיטי, אם הוא מביא לסיטי את כל הקשרים הקטנטנים האלה, דוד וברנרדו סילבה, ויש לנו את דבריינר, שהוא לא קטן, אבל הוא מאוד חזק. הקבוצה הכי יונייטד, יונייטד זה הקבוצה, יחסית אליהם בוודאי, זה הקבוצה הכי פיזית באירופה. תשמע, מוריניו בנה קבוצה, אני אומר בצלמו ובדמותו, אבל הוא לא כזה גדול, אז יותר ברעיונותיו ובמחשבתו. זה הקבוצה האידיאלית של מוריניו, יש לו גם מצבים נייחים, יש לו פיזיות.
איזה שדרוג זה לוקאקו למטרוני?
אני לא חושב שזה אחד על חשב, כאילו,
אבל הם שיחקו מחלוץ.
רוני קצת בשנים האחרונות, רוני יותר קרוב כקשר אחורי.
אוקיי, למה, תראה,
רוני יזדקן מהר.
אם אתה לוקח את זלטן ומחליף אותו בלוקאקו,
בדיוק, לוקאקו וזלטן.
זה לא אותה קבוצה.
לא אותו שחקן.
לוקאקו מוסיף מעין דינמיות ועוצמות, שכמה שזלטן גדול, הוא פשוט לא נותן.
זלטן הרבה פחות נייד.
אז מה יהיה כשהוא יחזור חודש הבא?
אז הוא יהיה, אתה יודע, קודם כל, יונייטד שוב, מתחרה בשל, אם ניקח את גביע הליגה, זה בארבע מסגרות שונות, אתה יודע, זה מאוד משמעותי.
בגביע הטוטו שלהם.
תראה, להעלות את זלטן...
אתה יודע, לקחו כבר טראבל.
להעלות את זלטן, ב-15 דקות לסיום, אתה יכול להוציא משהו, נכון. מבין?
לא, כאילו... לאו דווקא, אבל יש גביעה... יש
הוא גביע... יסכים לזה?
קודם כל, כן. לוקקו, אתה לא יכול לשחוק את לוקקו גם בכל המפעלים, צריך לזכור, מה זה יסכים לזה? הוא חוזר מפציעה, כן. ובגילו לחזור מפציעה כזאת צריך בהדרגה, אבל עוד פעם, אני חושב שזלטן זה בעיה טובה, ומוריניו זה המומחיות שלו לטיפול בדברים האלה, ולדעתי יש לו חיבור טוב עם זלטן ברמה של אפילו חצי עוזר מאמן, אז אני חושב שפה זה יהיה הרגיע.
זלטן עוזר מאמן, נותן ביתה למי שלא...
אני חושב שהוא הרבה יותר אינטליגנט.
שמע, קבל, קבל, קבל נתון. הוא יכול להיות מאמן.
אבל הפיזיות, הוא הביא את מאטיץ', שזה קצת תמוע לי למה צ'לסי, למה צ'לסי ויתרה על מאטיץ', זה לא ברור, ולמה ליונייטד. למה לא שחררו אותו למדינה אחרת?
עברת הרדי של אנגליה.
כן, למה לא למדינה אחרת לשלוח אותו?
יאללה, שהוא רוצה להישאר, מה הכוונה?
בסדר, אז תשאירו אותו.
הם מהכסף, הם היו צריכים להביא דני דריקו יותר.
לא,
זה לא היה... 35 מיליון לירות סטרלינג על דני דריקו.
שוב, זה עניין של רוטציות בסגל.
הררה ומאטיץ'?
הררה, מאטיץ', פוגבה...
זה פשוט קישור פנטסטי.
פלאיני שרנסנס בקריירה, נהנה...
אני מחכה, אני מחכה על המושבעים בחוץ עדיין.
אורי, שאלה... פיזים בצורה יוצאת דופן.
אורי, קבל נתון על אנטוניו מרסיאל. הוא שיחק 353 דקות העונה, כבש 5 שערים בשל 4 שערים. מעורב ישירות בשער כל 39 דקות. הוא לא משחק 39 דקות בדרך כלל. אבל כשהוא פותח בזה, כאילו הוא לא מצליח להיכנס למשחק. מה הופך שחקן לשחקן שהוא סופר סאב בעצם, שהוא נכנס למשחק טוב, אבל לא מתחיל משחק טוב?
קודם כל, העובדה שהוא... יכול להיות שלפעמים בספסל הוא מזהה מקומות מסוימים, מסתכל על המשחק, ואז הוא נכנס עם המהירות והפיזיות שלו. לעומת משחק, קודם כל יש הבדל בין פתיחת משחק לסוף משחק.
אתה יכול לראות מהספסל?
מחצית שנייה, אתה רואה, טוב, זה גם לא העניין, אבל בדרך כלל מחצית שנייה, גם אם יש שינויים בתוצאה, המשחק קצת יותר נפתח, קצת יותר, יש יותר שטחים. מרסיאל הוא שחקן של שטחים, ובתחילת משחק שהכל צפוף, אתה יודע, הכל קשה, אתה רואה גם יונייטד היא הרבה יותר טובה בסוף, יש לה כושר גופני מדהים, גם היא שוחקת את היריבה, היא מועכת אותה.
יותר ראיתי, 50% מהשערים שלהם, הופקעו אחרי הדקה ה-80.
כן, כן, היא קבוצה
שפשוט... אחרי הדקה ה-82, אתה רוצה לדעת את הנתון המלא.
אוקיי, אז שתי דקות קריטיות, עם תוספת זמן. היא קוטשת, נכון, נכון, כל דקה חשובה בכדורגל. היא קוטשת את היריבה, ואז מרסיאל, שהוא שחקן מאוד מהיר, מאוד איכותי, נכנס פנימה. דרך אגב, הרוטציה בנומן רשפורד מאוד יפה, מה שמזכיר שלינגרד נעלם, אבל שניהם שחקנים מאוד איכותיים, ואז מרסיאל נכנס עם המהירות, והוא טרי, אחרי שהקבוצה היריבה כבר... סבלה את כל הלחץ הפיזי הזה שיונייטד מפעילה עליה, שהיא באמת לחץ קשה.
ויש להם קריסטל פלאס השבוע, זה עוד ניצחון בטוח על האפס, אז הם יתקו מקום.
עצוב, קריסטל פלאס זה כמו מכבי הרצליה.
לינגרד...
יש קבוצות שלא הפקיעו שערים.
אבל אתה רואה לינגרד כזה, אבל למשל הוא לא שחקן לפי דעתי שיעשה בעיות. כי אתה יודע, הוא גדל במועדון, הוא אוהב את המועדון.
לא, מה הבעיות?
זה שחקנים כל כך חשובים.
היום גדולה של מאמן, היום גדולה של מאמן זה להחזיק סגל חי כל הזמן.
אבל זה גם גדולה של שחקן להיות דבק.
נכון, אבל לינגרד מעולם לא היה סופרסטאר.
נכון, אבל עדיין, אתה יודע, הוא היה שחקן פותח, פתח בכובש בוומבלי.
תמיד רוטציה, תמיד שחקן רוטציה.
השאלה כמה חשוב, באמת, כשאתה מדבר על סגל גדול וכולי, כמה חשוב השחקנים האלה שהם יושבים על הספסל, יכולים להתאמן כל השבוע ולא לקבל דקה...
זהו, תעצור פה, זה העניין. רמת אימונים גבוהה. אתה חייב את השחקנים האלה, שיש סגל של 11, 12, 13, גם רמת האימונים יורדת בהתאם, אין מה לעשות. ושלינגרד זה, אתה יודע, שרמוריני עושה את התרגולים שלו, והרכב השני הוא ברמה מספקת וגבוהה, ורמת האימונים גבוהה, זה משפר את השחקנים שמשחקים, שתמיד הם יודעים שמישהו פה יושב להם על הצוואר. אתה יודע, זה מאוד משמעותי בכל
רמה. בוא תסביר לי טיפה יותר את הפסיכולוגיה הזאת. בעצם...
לא, רמת אימון, אין פה פסיכולוגיה. שיש רמת אימון גבוהה, רמת המשחק תהיה גם גבוהה.
כלומר, סגל עמוק באימון זה לא טוב.
רמת אימון, שוב, באופן טבעי, ששחקנים טובים, הרמת אימון יותר טובה, המשחקונים הרבה יותר אינטנסיביים, התחרות הרבה יותר קשה באימונים. אתה יודע שמישהו, אתה לא תהיה טוב, אתה יורד לספסל, וזה גם בסדר, דרך אגב, זה גם לרענן, תמיד יש אפשרות להכניס מישהו לסגל. זה משמעותי. אני חושב, אם ניקח את זה לצורך העניין לליגה שלנו, הפועל חיפה שיש לה באמת 11 לא רעים בכלל, באיזשהו שלב תיפגע, כי אין לה עומק בסגל. שקבוצה אין לה עומק בסגל, בדרך כלל בסביבות נובמבר, דצמבר, בעיקר דצמבר, ינואר, אתה מרגיש את זה מאוד משמעותי, אתה מרגיש את הירידה, ליונייטד יש עומק אדיר בסגל, יש לה על כל תפקיד כמעט שני שחקנים, נכון, נמיד השחקן הראשון קצת יותר טוב, אבל אם אתה מכניס אותו, אתה לא תפגע במרקם הקבוצתי.
אנחנו רואים באופן כללי, אנחנו רואים איזה שינוי באנגליות באירופה, כלומר, כי אנחנו רואים שהם...
שני משחקים, בוא נחכה.
בסדר, נכון, שני משחקים, אבל אתה רואה כן משהו שונה. נכון. צ'לסי מנצחת את אתלטיקו מדריד, הקבוצה האנגליה הראשונה שמנצחת באתלטיקו מדריד.
צ'לסי בקבוצה איטלקית.
בצ'מפיונס ליג. באופי שם. אז זהו, השאלה, זהו, השאלה, אתה יודע. מנצ'סטר סיטי זה ברצלונה, כאילו, טק, לא טק, קופי פייסט, אבל זה ברצלונה.
רעיונית.
מנצ'סטר יונייטד זה, אתה יודע, מוריניו, מוריניו בהצלחה באירופה זה זה. צ'לסי זה איטליה. טוטנאם, זה פוצ'טינו, זה ביאלסה, זה, אתה יודע, אתוס ארגנטינאי של
למקינה. אל תשכח שארסנל לא בליגת האלופות, זה גם משמעותי. אז אף אחד לא תעוף בשבילית.
וליברפול...
חכה, יכולה לעוף באירופית.
כן,
זה בסדר.
וליברפול זה בעצם, אתה יודע, כדורגל הגרמני, הגגן פרסינג.
זהו, ליברפול היא החוליה החלשה.
בוא נדבר על ליברפול, קבל נתון.
זה בולדורטמונד.
חוליה החלשה. לא, לא, היא פחות טובה מדורטמונד.
ליברפול במשחקים האחרונים.
הגנה רעה מאוד.
160 ביתות לשער, יותר, סליחה, 166 ביתות לשער, שישה שערים. מה, כאילו, זה בגלל שחסר להם חלוץ שפיץ, זה בגלל ש... מה, איך
מגיעים... אני חושב שהבעיות של ליברפול...
זה כמו זריקות של שלוש ממכבי, של מכבי תל אביב כדורסל.
קודם כל, אני חושב שהבעיה של ליברפול היא לא שם. היא בעיקר למטה. זה שוער פחות טוב, וקריוס שחק בליגת האלופות. שוב, שוער הלוואי עלינו, אבל אתה יודע... לא כדי לזכות בליגת אלופות.
אנחנו מקבלים את בקטוס.
נבי קייטה הגיע רק בשנה שעברה, שזה מאוד משמעותי.
שנה הבאה.
בדיוק, וזה מאוד משמעותי, ואין בלם. הבלמים, שוב, אני חס וחלילה מלזלזל, נהפוכו, אבל אם אתה רוצה ללכת רחוק בליגת אלופות, ואתה יודע מה, גם בליגה האנגלית, דיברנו, יש את הנתונים, שמעתי את הפרוד הקודם עם אופמן, על 40 שערים, לאלופות, בלבד יונייטד, שכסף גור 42, ליברפול בקצב של 60 כרגע, ברור שזה לא יהיה 60, זה יהיה בסביבות 50, אבל זה עדיין, מטיפ ולוברן, וכלבן, זה לא מספיק.
תגיד, יכול להיות שגם אין להם מומחה בקישור, אין להם קשר דפנסיבי מומחה, ואין להם חלוץ מומחה?
אז הם על נבי קייטה שמו את כל הביצים בסל, וזה אחלה סל ואחלה ביצים, וזה באמת...
שנה הבאה?
שנה הבאה הוא יהיה פנטסטי, אבל הוא לא יספיק לבד. שוער, משמעותיים, חייבים,
אחד, תבחרו אחד.
חלוץ?
חלוץ זה בסדר, כי השילוב בין הרביעה שם, לא יודע אם קוטיניו יישאר, אבל הרביעה שפירמינו, שימו לפירמינו, לא חלוץ. הוא בורח ימינה, סלח באמצע. הוא בורח שמאלה, אבל ליברפול שהיא מקדימה, היא משחקת, אז היא משחקת.
אבל הם מגיעים
למשחקת.
הם מגיעים
לאחוזים. זה יתחבר, זה יתחבר. זה משהו ש, אתה יודע, הסטטיסטיקה מתיישרת. זה כמו כדורסל, אלא אם כן אתה באמת... שקיל זורק משלוש, זה כמו, שוב, זה מתיישר.
שקיל התאמן על שלוש.
וזה עבד לו? הנה, רונשין זה גם לא עבד לו בסוף.
ונתן, יש איזה וידאו שהעליתי לו מזמן, שהוא זורק שלשות והוא קולע, והוא צועק שם, אני סטפן קרי השחור.
אני רואה, ראיתי את הסרטונים האלה של ה-NBA, עכשיו פרסמו מן הסם קספי כדי לפמפם, אז לראות אותו זורק שלוש, ואתה מסתכל שהשחרור טיפה יותר איטי, וכל מיני דברים כאלה, מעניין אותי בכדורגל, מה יהיה המטריקות, מה יהיה המטריקות שהתחילו להסתכל עליהם עכשיו, אתה יודע, עכשיו שמאמן מקבל דוח סקאוטינג, מה יהיה המטריקות של עוד 10 שנים?
אתה דיברת על זה, אתה ראית אימונים, גם באימוני כדורגל, ביוחד בנוער ונערים, אתה צריך לתקן את הדברים הקטנים, כמו שאתה אומרת, מהירות ההנפה, איפה הכדור בדיוק שאתה
מהירות ההנפה, מה שבעיתה?
של הרגל, בטח, כאילו, לקצר טיפה את ההנפה. אתה לא מודד.
אתה לא מודד, אתה רואה את התנועה.
אתה רואה פשוט, כן, אתה רואה את המהירות שהכדור משתחרר.
אני לא זוכר על מי, פרגוסון אמר שהוא ראה אותו רץ. פרגוסון אמר איזשהו שחקן שהוא ראה אותו רץ, והשיטת ריצה שלו, הטכניקת ריצה שלו, הוא לא אהב אותה, הוא לא לקח אותה. אני לא זוכר מי זה היה, והוא נהיה
פה. הנדרסון.
יכול להיות, יש שחקנים שאתה יודע, אוקיי, אבל זה משהו, אתה מדבר פה על אתלטיקה, מה אתלט מאמן, איך אפשר לספר את בולט? הוא רץ, אתה יודע, אתה אומר, אבל...
לא, יש לו מאמן, נו מה?
בוודאי, אז אני אומר, כמו בריצה, שאתה אומר לעצמך, בוא נה, הוא רץ, כאילו מה, טיפה להרים, אז בכדורגל, על אחת כמה וכמה, שיש פה כמה גורמים, מלבד הריצה ומלבד...
עובדים היום על דברים כאלה?
בוודאי, בנוער, לא, לצערי לא מספיק, אבל אני חושב שזה משהו שצריך לעבוד מגיל צעיר, זה איך להכניס את הרגל, ואיפה לשים את הרגל, ואיך להניף את הרגל, איפה הכדור, ואיפה אתה נתקע בכדור.
הרבה אנשים
כדורגל משחק מאוד מורכב.
הרבה אנשים, נכון, הרבה אנשים רואים את הביתה, מסתכלים רק קדימה, כלומר, לכיוון של הכדור, איך הוא בעד בכדור. הרבה פעמים הביתה זה בגלל שהשחקן לא הניף מספיק מאחורה, כלומר,
או לא המשיך את התנועה קדימה. למה הכדור מסתובב? שוב, תמיד יודע שהכדור עולה, אני שומע לפעמים אומרים, הגוף שלו אחורה.
בדיוק.
למה הגוף אחורה? כי הרגל התומכת רחוקה, אז בוודאי שהגוף יהיה אחורה, הוא צריך לשלוח את הרגל קדימה, שאתה שולח רגל קדימה, תנסה לשלוח רגל קדימה, ברור שתלך עם הגוף אחורה, פיזיקה פשוטה.
זה מה שהנרי אמר על מורטה, שרוב האנשים היו נופלים בסיטואציה.
הוא הצליח לסובב את הכתפיים, נכון? וזה היה קשה. הרי אם מורטה, שהכדור הלך לו על כיוון רגל שמאל, לא מסובב את הכתפיים, הוא לא מצליח לייצר
הוא נופל. הוא נופל, הוא אמר...
נופל. הוא לא מצליח לייצר בעיטה כזאת. שוב, אני מאוד אהבתי את הניתוח הזה, כי זה ניתוח... זה ניתוח מקצועי. זה היה ניתוח מקצועי.
אתה לא חושב את זה בלייב. כי אתה לא רואה, כי אתה רואה...
לא, 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 אם אנרי היה בלייב, הוא היה מנתח.
אתה חושב?
קרגר, עצם זה שהוא מבין את מה קרגר אומר, שלא הבנתי מילה, משהו שם אומר, בלו, 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 אתה יודע, מבטא מאוד קשה.
תראה, אנרי שיחק עם טוני אדמס, אני די בטוח שהוא...
לא, הוא מבין.
כן, הוא מבין.
לא דיברתי, דיברתי עליי, הוא מבין בוודאי.
זה יתרון גדול,
יש לו...
פרשן שמבין, ששיחק, ויודע את המכניקה.
וגם יודע לבטא.
נכון, אבל הוא מבין את המכניקה של הגוף.
אבל כל השחקנים, יש הרבה מאוד שחקנים, לא כל, יש הרבה מאוד שחקנים ששיחקו מבינים את המכניקה, אבל לא תמיד, אני יכול להגיד על עצמי לדוגמה, שעד שלא התחלתי לאמן נערים, ושמתי לב פתאום שדברים, נגיד נקרא לזה מסירות, לא הולכות לכיוון שאני, לא הבנתי כאילו למה, באמת לא הבנתי למה.
ומה עשית?
קודם כל הסתכלתי מה הם עושים, אחר כך הלכתי לתוכנות סקאוט, להוריד כל מיני קטעים של שחקנים, לבדוק בדיוק איך הם מסיימים את התנועה, ולאט לאט התחלתי לרדת לרזולוציות, כי עוד פעם, אני לא יחסתי לזה חשיבות, איך אני עושה את הדברים, למה הכדור שלי הולך ככה, למה הוא מסתובב בזווית כזאת, או מסתובב בזווית כזאת, ואז התחלתי ללכת באמת לתוכנות ולחפש איך, ואז איך הוא מסיים את התנועה, ואיך הוא מתחיל את התנועה, ואיפה הוא שם את הכתפיים, ואיפה הוא שם את המותניים, ולאט לאט אני מנסה להעביר את המסר הזה לילדים.
וכמה צריך לתרגל יבש לעומת באמת? אתה אמרת, המבוגרים כאילו, בעיקר 10 על 10 עם כדור. אבל איפה העניין הזה של לתרגל את תנועה
יבש? טכניקה? כל הזמן.
בצד, לבד, הזמנך פנוי?
הרבה פעמים באימונים, לפחות אצלנו בנוער של
מכבי. עזוב, ברצלונה. ברצלונה לא מתאמנים על זה יותר?
אני הולך למכבי פתח תקווה. בוודאי, הם מתאמנים בוודאי.
אגב,
אנחנו מוציאים, קודם כל, אנחנו עושים המון אימונים פרטניים, וגם אנחנו עושים המון אימונים פרטניים, וגם אנחנו במהלך אימון מוציאים לפעמים שחקנים כדי לעבוד איתם על דברים ספציפיים שכל אחד צריך, כל אחד צריך לשפר.
אגב,
וגם ברמות של הגבוהות, דרך אגב, שאתה לפעמים רואה אותם סתם עושים פסים, אתה אומר, מה? תרגלים.
כן. רסמוס אנקרסן, שהוא המנהל הספורטיבי של ברנטפורד ושל מיטילנד, מדנמרק. הוא אמר ש...
מניבול, כן.
כן, הוא מאוד בקטע של המניבול וזה, והוא אומר, לא הגיוני ששחקנים בוגרים לא מתאמנים על הביתות שלהם, יותר ממה שהם מתאמנים כרגע, כי למשל שחקני גולף כל הזמן מתאמנים על הסווינג, כל הזמן מתאמנים
על המכניקה.
על המכניקה. ושחקני כדורגל לא כל הזמן מתאמנים על הביתות, כלומר אין לך, הרבה פעמים אין לך אימון ביתות.
אתה יודע מה, ערן זהבי, לצורך העניין, שוב, הייתי במכבי והייתי באמת, כל הזדמנות שיש לי, הייתי לך לבוגרים, רמת אימון שלו היא פשוט...
מה זה אומר הפועל?
אפרופו אימון ביתות, כל אימון הוא עובד על הביתות.
לבד.
כל אימון, עם שוער, עם עוד שחקנים.
כן, כן, ברור, אבל...
אבל כל אימון...
זה לא שהמאמן מדהים. אמר לו.
המאמן כל יכול להיות שאמר לו, אני לא הייתי בדיוק בשיחה, אבל זה גם בא ממנו, אני בוודאי, אין לי ספק בזה, ואני דעתי גם בסינו עושה את זה גם עכשיו. כל אימון, לא סתם הוא לא מחמיץ.
בטוח, אתה רואה אותו שהוא מבקשה טוב.
אתה רואה שהוא לא מחמיץ. האיש כמעט ולא מחמיץ, הוא בועט המון.
אם אתה בועט למסגרת בסין, אתה זה
שם. הוא בועט המון. הוא בועט המון, הוא בועט חד, הוא לא אלים בביתה, הוא לא בועט מלא.
אגב, תראה, אתה יודע מה, אפרופו אימונים.
אבל זה לא מקרי, הוא עובד, עובד, עובד.
עבודה, הנה, אפרופו עבודה, וזה, ורן זהבי עובד. ורן זהבי עובד טוב, וגם בסין, וזה. אתה רואה שקרלוס טבס הוא הגיע לשם כדי לקבל כסף
ולקבל... אבל הוא גם שמן,
הוא שמן
הוא לא מתאמן, הוא לא מתאמן, ואתה רואה גם נגד סין, שזה באמת רמה מאוד נמוכה, אתה פשוט רואה ש...
לא, אבל יש שם, עזוב את קרלוס טבס, זה במקרה קיצון, יש את ג'ונתן סוריאנו שנותן גולים, אף אחד לא עושה כמו זהבי, כי זהבי יש לו באמת איכויות, יש לו באמת איכויות יוצאות דופן, והוא לא רק שיש לו איכויות, הוא אף פעם לא שבע, זה הגדולה שלו, הוא תמיד רעב, מתאמן מדהים.
אני רק רוצה להזכיר לכם את החסות השני שלנו, הלוחם בספם, שהוא גם מתאמן כל הזמן על להשיג לכם יותר כסף.
הלוחם בספם, חברים, השבוע אני לא זוכר באיזה קבוצת פייסבוק הייתה, מישהו שלח צילום מסך ואמר, הם שולחים לי הודעות כל הזמן, הם מעצבנים אותי, זה היה איזה הלוואה, משהו, ו... הוא אמר, תגידו, מה עושים נגד זה? אז מה שאתם עושים נגד זה, אתם נכנסים לאתר של הלוחם בספאם, או הלוחם.
ניתן לכם לינק?
אנחנו ניתן לכם לינק, כמובן. והוא פשוט ישיג לכם כסף. עכשיו, אם אנחנו בקשר של נתונים, אז פיצוי ממוצע ללקוח, 1,733 שקלים, ובעלייה, אחוז התביעות שמסתיימות בכסף הוא בפשרה, כלומר הרבה חברות לא רוצות להיכנס לכל העניין הזה של בית משפט, אז הן נותנות כסף ויש פשרה.
רובן, זה החוק.
כן, 72%. ותמיד אתם תקבלו פיצוי, כמעט תמיד אתם תקבלו פיצוי, כלומר אין פה בכלל זה, במיוחד שיש לכם לוחם איתכם, עורך דין שעושה את זה, אתם נכנסים לאתר, שולחים צילום מסך, יש שם הוראות מדויקות, ומתחילים לקבל כסף. אגב, את הכסף הזה אתם יכולים, אתם יודעים מה לעשות? לקנות איתו. חבילות באיסטה.
תן לי שאותך על זה.
רק שנייה, אפרופו, יש לי איזה שאלה, יש לי פה איזה אג'נדה סודית. האמת היא לא כל כך אג'נדה סודית. דיברתי השבוע עם ההתאחדות כדורגל, כל מיני אנשים וגם עם מאמנים, והיה לנו לא ויכוח, אבל היה לנו דיון על זה בטוויטר, אפרופו כל פעם
שהיית צריך לעצור אותו הרבה קודם,
אבל בסדר, המשכתי, אני בטוויטר, יאללה,
אני אעשה להסביר לו שהוא צריך לעצור מתישהו, וזה לא...
אני אמרתי לו.
לא, אמרתי שאנחנו תכף סוחרים מישהו שיעצור אותו מלהגיב.
אבל... יש, והיה דיון על זה, וגם דיברתי עם מאמנים, וגם דיברתי עם, בתוך ההתאחדות, עם אנשים וכו'. והייתה שאלה תיאורטית מעניינת. ואני רוצה שנדסקס עליה.
פשוט.
אם באופן תיאורטי, כמובן, זה הכל תיאורה. יש לך 11 שחקנים שאתה בוחר אותו שחקן, בכל המקומות. לא, נגיד חוץ משוער, נגיד 10 הזה.
אוקיי.
איזה קבוצה, איזה נבחר תנצח? 11 תומר חמדים, או 11, ערן זהבי.
ערן זהבי.
אוקיי, אני מאמין...
אוקיי, אני פשפסתי את כל הדיון הזה, מה?
לא, לא.
וואט?
לא, כי זה דיון תיאורטי, זה דיון תיאורטי טוב, שאתה יכול להסביר בו בעצם, איך תיראה דינמיקה עם שחקן מסוים, בקבוצה. אז אתה יודע, זה דיון מאוד מאוד תיאורטי.
בוא נדבר על שניהם, שניהם שחקנים נהדרים.
נכון, אז למה?
שניהם מוסר עבודה, שניהם מוסר עבודה. לא, זה אבי לטעמי יותר מוכשר פשוט, זה הכל.
אוקיי.
אבל שניהם שחקנים נהדרים, אני בסדר?
לא, סכן, יש את הלוגו? אתה רואה את הלוגו? לוגו, דבר על הלוגו.
דבר על הלמפה.
כן, לוגו.
שני שחקנים נהדרים. שניהם באמת גאווה ישראלית, בכל אחד במקומו עושה לנו שם טוב. העונה הזאת של תומר חמד מרגשת, באמת מרגשת, כי הוא כבר היה על סף.
עכשיו מבאס טיפה?
לא נורא, הוא היה חותם על זה.
אנשים בחרו אותו בפנטזי, זה לא עניין.
מבאס את פנטזי, אבל שוב, הוא עושה עונה גדולה, שני שערים.
הוא בוחר את עצמו, אתה יודע? אני כל כך... אתה מכיר את הקטע הזה?
כן.
הוא בוחר את עצמו, שם את עצמו כקפטן.
אני כל כך, תקשיב, בתור אחד שראה אותו עולה מהנוער, זה כל כך כיף לראות אותו, כל כך מגיע לו, אין יותר מגיע באמת מתומר חמד. מצד אחד, מצד שני, תשמע, זה אבי הוא שחקן עצום שהיה מצליח לדעתי בכל ליגה באירופה.
הוא עדיין בגיל הנכון.
זה אבי? אבל תשמע, מה לעשות, הוא...
עכשיו, זה לא סכומים כפי אפשר שלהם לו באירופה.
בדיוק, אפילו לא ליד. ותשמע, קריירת כדורגלן מניסיון נגמרת מהר, שוכחים אותך אחרי דקה וחצי, והוא קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה.
אני לא רוצה, אני רוצה להיכנס לזה, כי הדיון הזה...
אבל מבחינת יכולות, ערן זהבי הוא שחקן אירופאי ברמות הכי גבוהות שיש.
אוקיי, שאלה.
הוא הוכיח את זה בכל מקום. ווינר אדיר.
סבבה, השאלה, שוב.
אל תגידו, נבחרת ישראל זה לא רלוונטי, תעבור הלאה.
לא, כמו מסי בארגנטינה.
תעבור הלאה,
כמו מסי בארגנטינה.
שנייה, שנייה, זה לא לעבור הלאה, וזה כן רלוונטי. השאלה, איך אתה רוצה שנבחרת ישראל תיראה? כי אני חושב שאחת מהבעיות של ערן זהבי, ואגב, לאורך כל השנים עם אייל ברקוביץ' וחיים רביבו וכל מיני כוכבים, אפילו יוסי בניון, חבר'ה שהם כוכבים בתפיסה שלהם, ומגיעים לנבחרת ישראל, ונבחרת ישראל, להיות כוכב בה, זה כמו להיות, זה להיות על, זה להיות שף בקרב, במקדונלדס, כן? הפסיכולוגיה של הכוכב לא מאפשרת לנבחרת ישראל להצליח, כי אתה לא יכול להיות כוכב בנבחרת ישראל.
אני לא אוהב את המילה כוכב. רגע, שנייה, רגע, ברקוביץ' בנבחרת.
שנייה, שנייה, שנייה.
ברקוביץ' בנבחרת.
לא, אבל
תן לי. לא, ציינת את השם שלו, רק שאני חייב להגיד. הוא היה אדיר בנבחרת.
בסדר, היה אדיר בנבחרת.
לא פחות מהקבוצה, אדיר.
היה אדיר בנבחרת, ובכל זאת הנבחרת...
בכל משחק כמעט.
הנבחרת הביכה אותנו.
לא, 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 עצור עוד פעם. לא, 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 זה אני לא מוכן לשמוע. מה זה הנבחרת הביכה אותנו? הנבחרת, שנייה.
תבוסה 5-0 לדנמרק.
אז הפסידו לדנמרק.
מה זה הפסידו לדנמרק?
אז מה?
הלכו לזונות, אתה יודע, כל מיני, כאילו, מה?
זה משהו אחר, בוא נפריד, בוא נפריד.
לא, לא, שנייה, 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 רגע, רגע, שנייה. אתה נתלה פה, רגע, אתה נתלה במקרה באמת יוצא דופן. אני עוד פעם אגיד, נבחרת ישראל עושה פי 100 ממה שמשקיעים פה בספורט, תקשיב, הכדורגל הישראלי מצליח פי 100, כל התחלה היא אנומליה ממה שהמדינה פה משקיעה. דיברת על ביירן, ואני אמרתי לך על הונגריה, והונגריה הפסידה לאנדורה, אז מה, אז עכשיו נעצור את כל ההקצוות למגרשים? אין פה שום תוכנית, הכל פה מקרי, הנבחרת מעולם לא באישה, הנבחרת מגיעה להישגים שהמדינה משקיעה בה, ופי 10 יותר. אנחנו לא נגיע למונדיאל, כי אנחנו לא משקיעים כלום. המדינה לא משקיעה פה כלום בספורט, אין פה תרבות ספורט, יש פה יחס מעליב מאוד לשחקנים, שנובע מכל מיני דברים, דן רומן עשה הרצאה מבריקה על זה, על מה שהציע העיתונות עשתה לכדורגל הישראלי, לעומת אולפן ליגת האלופות, שנייה, לא לא, זה מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי זה בוער בי, הנבחרת ישראל, היא נבחרת נחותה, זה שונה, נחותה איכותית, שנייה, דווקא בתקופת ברקוביץ', שנייה, דיברנו
על שנת... תורו.
לא, לא, שנייה, דווקא בשנת ה-90 דיברנו על ההבדל, שבשנות ה-90 ברקוביץ' זה שחקן ששחק ברחוב, והיה לו יותר שעות כדורגל, היה לו אותו שעות כדורגל משחקן אירופאי. כן. היום אנחנו רחוקים, שוב, הם מקבלים הכשרה פי 100 יותר טובה, לכן הירידה, ויש לי חדשות שבילך, אתה תתגעגע על התקופה הזאת.
אני יודע, כי איי פארו רודפת אחרינו, זה אני לא צוחק, באמת.
לא, לא, באמת.
ראיתי את איי פארו.
היא כבר דרג רביעי כמונו.
בדיוק, זה לא צחוק.
אנדורה ניצחה את הונגריה, חבר'ה. הונגריה תשתפר עוד 5 שנים, אתה תזכור את הרגע הזה, אנדורה ניצחה את הונגריה, עוד 5 שנים, איפה הונגריה ואיפה אנחנו?
אל תבאס אותנו, אורי.
לא, אמיתי.
אנחנו ישראל.
אלא אם כן יהיה שינוי. אנחנו חייבים שינוי.
יש גאווה יהודית, אבל שנייה, לא, אני מדבר...
לא, אני אוהב את המדינה, זה לא...
תראו מה קורה פה עכשיו.
התיאוריה השנייה. השאלה פה זה עניין...
זה משהו מהביקור, היום דניאלה וייס בבוקר עם... יריב אופנהיים, שנייה, לא. וניסו לשאול את כל השאלות, והיא כל הצעקה עליהם. לא, עכשיו אנחנו נותנים לו את זכות הדיבור. אבל אנחנו עושים את זה בחיוך, ועם הרבה יותר הערכה.
אנחנו מדברים על כדורגל, אתה יודע, הכי גרוע לא יהיה פה
כדורגל. כדורגל זה מי אמר, לא חיים ומוות, זה הרבה יותר מזה.
אתה ראית את האוהד של פנרבחצ'ה ששבר את הטלוויזיה? האוהד של פנרבחצ'ה?
זה לא בלול? זה לא אריק איינשטיין בלול?
לא, זה היה כזה.
הוא הביא גרופים לטלוויזיה.
איפה הימים שאם היו מבטלים משחק של ליברפול, היום אתה רואה סיטי חצי שעה אחרי הצום, יש לך את מנצ'סטר סיטי צ'לסי, איפה הימים של לול?
האוהדים הטורקים צריכים להירגע, תכף ומיד. הרעש הזה בפשיקטש, פלוס האוהד הטורקי הזה מפנרבחצ'ה שהביא גרופים לטלוויזיה, וכל החברים שלו מסתכלים עליו ואומרים, אחי, איך נסיים לראות המשחק?
בונה, פנרבחצ'ה הפסידו לוורדר ממקדוניה, במוקדמות הליגה האירופית, פנרבחצ'ה שעם וינסנט יאנסן היום, שחקן שנקנה לפני שנה ב-30 מיליון יורו.
אוקיי, במאמר מוסגר בשקטה שבוצה פנטסטית, נכון, נמשיך הלאה.
אוקיי. שנול גונש.
חוזרים לזה. לי יש גגן פרסינג, לך יש בשקטה.
כן, אני מריץ אותה מתחילת העונה.
אוקיי, חזרה לדיון.
על הנבחרת, כן, אנחנו
על הנבחרת. אני כתבתי השבוע, השחקן האחרון הפעיל של נבחרת יוון ביורו 2004, פרש. הנבחרת יוון גם כנחותה. הייתה נחותה מבחינה טכנית, אתה יודע, לא היה לך שחקנים.
2004.
אגב, גם כן אחר כך עם האתוס שהם בנו וזה. נכון. אבל נבנה שם אתוס עם 20 ו-25 שחקנים. אתה יכול למצוא גם בכדורגל, גם במצב שלנו כיום, אתה יכול למצוא...
לא.
אוקיי, שנייה. אתה יכול למצוא... לא, מה, אתה יכול למצוא תומר חמד עם וערן זהבי. וגם תומר חמד, קודם כל הוא משחק בליגה הספרדית שנים, ובליגה האנגלית, אתה יודע, אתה יכול למצוא את אלמו כהן, שמשחק בבונדסליגה, אתה יכול למצוא את ביברס, שמשחק בצסקה.
בסדר, שיחק בבונדסליגה, 7 שערים בעונה שעברה, עשה עונה מדהימה.
אתה יכול למצוא 20 שחקנים סבירים, אוקיי? סבירים פלוס. עם ה-20 שחקנים האלה, אתה יכול לבנות אתוס. אתה יכול לבנות...
אתה בטוח שאתה יכול למצוא 20?
אני די בטוח שאתה יכול למצוא 20. יש לך 8 מיליון איש, אתה יותר גדול מרוב האוכלוסיות באירופה.
עוד פעם אני חוזר למה שאתה כתבת, 300,000 ואוהל שמשחקים 40,000 בישראל. זאת ההשוואה, לא כמות האוכלוסייה.
בסדר, נכון.
וכמה מגרשים יש בוואל?
שנייה, נכון.
ואיפה הילדים יכולים לשחק?
אורי, שנייה, אני מפריד את זה.
אתה מפריד.
לא, שנייה.
לא, אבל אי אפשר להפריד.
לא, כי אני אומר שגם במצב הנוכחי, אתה יכול, יש לך שחק, גם במצב הנוכחי, כמו שאמרת, הגענו, אתה יודע, יש לנו שחקן בפרמייר ליג, יש לנו שחקן בבונדסליגה. יש לנו כוכב בסין.
הבונדסליגה זה טעותך.
נכון. כן, אני אומר, גם עם המצב הזה, אתה יכול למצוא את השחקנים הספירים. עכשיו, השאלה, איך אתה רוצה לבנות את האתוס הזה? אתה דיברת על זה שבנבחרת אתה צריך, אתה לא צריך את השחקן הכי טוב, אתה צריך את השחקן הכי מתאים.
שחקנים ברבים.
שחקנים הכי מתאימים. לא, כאילו דיברתי על זה. עכשיו, כשאני מסתכל למשל על ערן זהבי במשחק נגד מקדוניה, שמבחינתי זה היה, אני לא אגיד שבר כמו משחק נגד דנמרק, בתור רועד שזה, ראיתי שם, אתה יודע, נבחרת שלא יודעת מה היא רוצה לעשות. עזוב את זה, נחותות.
דרך אגב, היה 8 דקות טובות.
יופי.
בין 45 ל-53. שזהבי וחמד היו ביחד.
כן, כדורגל משחקים 90 דקות.
לא, ברור לי.
השאלה, האם אתה רוצה לבנות נבחרת של כוכבים, או נבחרת של הארד וורקרס, אתה יודע, חבר'ה נטולי אגו, איך אתה רוצה...
אז יש לי כמה דברים על זה שאמרת, שנייה. אוקיי. קודם כל נבחרת לא בונים. לא בונים. נבחרת... דיברנו על זה שמבחינה טקטית זה מאוד קשה ליצור, בוודאי שבאים מכל העולם. עכשיו, אם נשומעים את עצמנו לאלבניה ולמקדוניה, אם אתה עובר שחקן, מקדוניה דרך אגב, היו ביורו הצעירות, יש להם אלמה שחקן נהדר, אפרופו פנרבחצ'ה, אם מדברים,
שיחק מול ספרד, פנדב, כן?
פנדב, כן, אבל פנדב כבר בסיוע מאחור, דרך אגב, הוא הקים אקדמיה במקדוניה,
אגב, פנדב זה רן לבר מקדוני, מדהים, איזה דובי הוא, מדהים,
דובי דובי,
מה זה דובי, מדהים,
רגל שמאל, בלציו אז היה אימפריה,
לא, ברור, מה,
אבל לא משנה, עוד פעם אני אומר,
אגב, גם רן לוי, אפרופו רן לוי לנבחרת, יש שם גדולות הזה, גם רן לוי, אתה איכשהו הצלחת לגדל, רן לוי, שאתה יודע, הוא שחקן, אין לו יכולות אתלטיות וזה, ו... בוא נע, הוא שחקן, פנומן, פנומן בתחומו.
פנומן
בתחומו.
פנומן, נכון, אבל עוד פעם...
הוא טוב בכדורגל.
נבחרת לא בונים. נבחרת זה אוסף של שחקנים, שאתה אוסף אותם למטרה מסוימת, אתה הכי טובים שיש לך, ואתה יוצר איתם. שוב, אנחנו לא מספיק טובים. וככל שהשנים עוברות, אנחנו עוד פחות טובים. אמרת, פה שחקן בפרימייר ליג, בקבוצה... שוב, אני מת על תומר... אבל אתה יודע, יש שחקנים יותר טובים ממנו בפרמייר ליג, ושחקן אחד שבאמת, השחקן אולי הכי טוב בליגה בסין, אבל אתה יודע, הליגה בסין, אתה רואה איזה, ויש שחקן אחד שמשחק בבונדס ליגה, והוא מתחרה עם המגן שנבחרת הולנד, והוא לא נופל ממנו, אבל אתה יודע, שחקן אחד, אין לנו מספיק, אין לנו עומק, אין לנו פותנאים, קבוצות נוער מתאמנות על חצי מגרש, רוב המגרשים סינתטיים, אם תראה, אתה יודע, אני גדלתי בנתניה. ונתניה זה המקום שמייצר הכי הרבה כישרונות, הכי הרבה, באמת, זה מימים ימימה. ומתאמנים מחלקת הנוער של נתניה, על מגרש סינתטי שהרצפה פה יותר טובה ממנו, באמת אני לא מחסתם, שלא חודש 10 שנים מגרש של העירייה, ובטוברוק, מחלקה שירדה ליגה בנוער ולא במקרה, וכמעט ירדה ליגה גם בנערים א', מתאמנים על מגרש סינתטי שהרצפה פה עוד פעם, הרבה יותר טובה ממנו.
מה יותר עלויות, אתה יודע, בין מגרש סינתטי?
הסינתטי, מה היתרון?
כמה עולה להחזיק דשא?
מה היתרון שעולה, אין דשא, כי ברגע שמתאמנות 10 קבוצות, מהצהריים, מ-3 בצהריים, עד 8-9 בערב, על הדשא, אין דשא. בסוף אתה משחק על אפר וחול והכדור קופץ.
אבל באירופה כן יש דשא. כן, רגע.
כי יש 10 מגרשים, ואז זה עושים חלוקה, וכל קבוצה זה, ואפשר לטפל, ואם יש שזרוע, באירופה אין שזרוע. לא, לא, לא קשור למזג האוויר. יש יותר מתקנים. זה לא קשור למזג האוויר. אנחנו מתרצים בכל. מחלקת נוער מהטובות בארץ, מכבי פתח תקווה, שמשקיעים בהם את הלב, את הנשמה, באמת אנשים נהדרים, אני אומר לך, אני נמצא במחלקה שכולם עושים דברים מאהבה, ולא סתם יהיה היום הכי טובה בארץ, פחות בעיניים שלי, למרות שאני שם, אני פסול עדות. מגרש סינתטי 1.5, המושבה מתחלק בין כמה קבוצות, זה לא יכול להיות. לא יכול, אתה בא לכל מועדון זניח באירופה, 8-10 מגרשים. היינו באלקמר, אפרופו אלקמר, נסעתי ב-2013, שיחקנו עם מכבי חיפה באלקמר, אז נסעתי לראות משחק שלהם. זה היה טיסת לילה, חזרתי בבוקר, הגעתי מוקדם,
אני פה,
הגעתי מוקדם לאלקמה,
אנחנו כמו
עשו לי סיור, עשו לי סיור, אמרו לי, טוב, בוא ניקח אותך קצת, הם היו מאוד נחמדים דרך אגב, ההולנדים מקסימים, עשו לי סיור במחלקת הנוער, 4 מגרשים, מועדון יפה, לא משהו שאי פעם יהיה לנו בארץ, אבל עדיין זה לא משהו שאתה יודע, אתה אומר, וואו, איזה, אין דברים כאלה. אחרי שנתיים הגעתי לשם, 3 שנים, ממכבי תל אביב, עם הנוער של מכבי תל אביב, היה לנו משחק אימון נגדם, הלכנו למתחם, מסתבר זה המתחם החדש. אתה יודע, לא יודעת, אתה נכנס כמו בקינגהאם פאלאס, נפתח שער, יש מזרקות, 10 מגרשים, אתה נכנס למועדון, אסלות תלויות, חדר כושר בגודל, אין דברים, אתה יודע, אנחנו תפסנו את החדר האפסנאות יותר גדול מכל קריית שלום. אתה אומר, רגע, שנייה. אתה אומר, בוא נע, תראה העולם מתקדם, ואיפה אנחנו? אז הם מכרו את וינסנט יאנסן ב-30 מיליון יורו, ואנחנו בבעיה.
אגב, אורי, אני אספר לך סיפור, הייתי, שיחקתי בליגת החובבנים בהולנד, ליגה העשירית, משהו כזה. שם הרימו, הכניסו, קראו לי ג'קי ון בירקן או משהו כזה. קיצר.
כן, אתה נראה הולנדי.
כן,
אמרו לי... שאתה לא עושים אותך כמו דקסטר.
אמרו לי, כן. מה זה היה? טוב, אז אמרו לי, כשהגענו למשחק, אמרו לי, תגיד, הקבוצה שאנחנו הולכים לראות אותה, זה, היא לא עשירה כל כך, אז המתקנים, זה, אמרתי, מה, אני, אתה יודע, אלא, שיחקתי באור עקיבא, מה אתם איזה? קיצר. אז הגעתי, ויש, אתה נכנס, יש שער כזה, יש לך 4 מגרשים, 2 דשא, 2 סינתטי, מגרשים מלאים, אתה רואה מלא ילדים משחקים, בחדר הלבשה יש לך מקלחת אוטומטית, כאילו שאתה שם את המים בשביל
כן,
לא,
כן,
אתה
כן.
שם את היד בשביל לא לבזבז מים, ויש שם בר, כאילו מעין מסעדה ארוכה כזאת עם כל האוכל
אז ההולנדי, אז את זה אתה צריך לכתוב.
וזה ליגה חובבנים, עכשיו...
לא, אבל עוד פעם.
ואז אמרתי, בונה, והקבוצה הייתה אדום, לא אדום, סליחה, צהוב שחור, אז אמרתי, בונה, זה יותר טוב מבית וגן, על מה אתם מדברים?
מה אתה משווה בכלל? מה אתה משווה?
אז זה ברמת השטח, הכי ברמת השטח. אבל, עוד פעם, אני רוצה לקחת אותך לרמת הנבחרת. איך ערן זהבי מתחבר עם ערן זהבי אחר?
קודם כל, ערן זהבי התחבר בכל מקום שהוא היה, השחקן, זה הווינר הכי גדול של הדור האחרון, זה עובדתית, מה שהוא עשה במכבי תל אביב, הוא, אתה יודע, אין לי כובע, אבל להסיר את כל מה שאפשר, הוא שחקן מדהים, בסין הוא מדהים, אני חושב שהוא שחקן נפלא, הוא יכול להסתדר לשחק גם עם תומר חמד, גם בלי תומר חמד, זה בכלל לא, שוב, אנחנו לא צריכים כל פעם לדרג, הוא מספר אחד, הוא מספר שלוש, הוא מספר
שתיים. לא עניין של דירוג.
שחקנים טובים צריכים לשחק ביחד, וצריך להתאים להם את השיטת משחק.
אז זהו, השאלה היא באמת שחקנים טובים.
ועוד משהו, אחרון, השחקנים הכי טובים שמתאימים ביחד צריכים לשחק, וגם צריך לרמת ציפיות. חבר'ה, אנחנו לא שם, אלבניה נבחרת עם שחקנים, מה לעשות, יותר בכירים משלנו, וגם מקדוניה.
אתה יודע מה, כשאני ראיתי...
עצוב לי להגיד את זה, מאוד מאוד בפנים, ואני מקווה שזה יהיה שינוי. אבל מקדוניה היא אקס-יוגוסלביה, אוריאל, ודיברנו על סלובניה עכשיו בכדורסל, אנחנו רואים את סלובניה, ואנחנו רואים, דיברנו על פוליסית של התרבות, זה לא משנה שהוא אמריקאי.
אבל זה תרבות.
ואין לנו.
נכון, אתה יודע.
תראה במה צרת הספורט מתעסקת כל היום.
נכון, שאתה מתעסק.
תראה את היומן פגישות שלה, שום פגישה בעניין הספורט.
כשאני אומר, תקשיבו, 2 מיליון סלובנים יותר טובים בכדורסל מ8 מיליון ישראלים.
ברור, אבל
זה לא בגלל רמה טכניקה.
לא רק בכדורסל, גם בכדורגל, הכל טוב.
זה לא בגלל רמה טכניקה של השחקן, זה בגלל התרבות.
תרבות.
ותרבות זה משהו שאפשר לשנות. אבל לא משנה, אוקיי? השאלה פה, אם אתה רוצה לבנות אתוס, נגיד, כשאני הסתכלתי על ישראל מקדוניה, אמרתי, בונה, אתה לוקח 11 חבר'ה מסיירת מטכ"ל, הם עושים עבודה יותר טובה מול מקדוניה, שנייה, הם עושים עבודה יותר טובה מול מקדוניה, מאשר הנבחרת הזאת.
אז בוא נוציא משהו, אתה אוהב לדבר על טקטיקה, בוא קודם כל, המונחים האלה מלחמה,
לא בקטע של מלחמה, בקטע של עבודת צוות, בקטע של...
מה עבודת צוות? תשים אותם מול הנבחרת, קבלו 20-0, נו, מה זה עבודת צוות? חבר'ה, כדורגל,
לקחתי את זה להגזמה.
לפעמים אומרים על שחקנים, רגע, אומרים על שחקנים לא נלחמים.
תורות.
כן, רק שנייה. אתה אומר על שחקנים לא נלחמים, כדי שם אנחנו הולכים. מה זה לא נלחמים? אתה חושב שהם לא רוצים?
אני לא אומר.
זה טקטיקה. לא, שאלתי אותו.
לא אמרתי לא נלחמים. אמרתי אין שם שום אתוס, שום, אתה יודע, אמרו, היהודים לא טובים בספורט. היהודים, בוא, אני אגיד לך משהו, היהודים סבבה בספורט, ויותר מזה, אוקיי, יותר מזה, יש לנו עוד 2 מ-10 יחידות קומנדו הכי בחירות בעולם. עבודה פיזית, קשה, טקטית, אתה יודע, אתה עושה את הדברים הכי סודיים והכי שדורשים תיאום והכל. מבחינת תיאום,
אתה רואה, התקציב שהוא אינסופי,
ראיתי, ראיתי,
תביא לי תקציב הביטחון, יהיה לנו אחלה נבחרת.
בסדר, ראיתי.
זה נכון, המתקנים שסר, אתה יודע, עם כל הכבוד, אני התאמנתי שם, המתקנים שסר,
לא, סר, גם נכון?
לא, אגב,
מקבלים את התנאים הכי טובים.
נכון? זה מזכיר לי, שנייה, זה מזכיר לי.
טוב, בוא לא נשווה צבא, כי אנחנו לא פעם הולכים לשיח מלחמתי.
קודם כל, אני חושב ש...
גורדיולה לא אוהב שיח מלחמתי, הוא אוהב לחשוב.
נכון, אבל אנחנו לא גורדיולה.
אנחנו רוצים לשאוף לזה. אנחנו מעניים מעריץ.
לא, אני מדבר... אני מדבר איתך...
אישר מלחמתי גורדיולה, אישר קרחים.
שנייה, אתוס...
שלושה קרחים בחדר.
אתוס של הנבחרת. כש... איבדתי את האיכות מחשבה. אוקיי. אמרתי, לא היה שם שום... שום אתוס, שום... אתה יודע, אני לא מדבר איתך על מלחמה וטקלים וטירוף, אני לא היה שם שום תיאום, לא היה, אתה יודע, אתה מתסתכל ואתה אומר, באמת, כאילו הם לא רוצים לשחק אחד עם השני, הם לא יודעים לשחק אחד
לא
עם
נכון.
השני.
זה לא נכון, אולי זה השני כן.
ככה אתה רואה את זה.
נכון? לא, עוד פעם, אבל השחקנים רוצים, אני מבטיח
לך. זה לא רק טכניקה.
לא, זה טקטיקה, זה טקטיקה. הם כן רוצים, אבל לפעמים שאתה רחוק.
חבר'ה, יש גם מאמן.
ואתה לא מתואם.
אני לא רוצה להגיד. נכון,
לא, אבל גם...
אתה מאמן, ב-6-2...
גם להפיל, רגע שנייה, להפיל הכל, להפיל את הכל על המאמן, זה גם לא חוכמה.
לא
מפיל
הכל על המאמן.
לא, אתה יודע מה, לא הכל. להפיל על המאמן, זה גם לא חוכמה. כי איזה מאמן הצליח בנבחרת? כולל מאמנים זרים.
גרנט.
גרנט היחיד שהצליח בקדנציה השנייה שלו, נכון. כולל מאמנים זרים.
אפופו,
בקדנציה גרנט... אחרי קדנציה ראשונה מחרידה שלצערי הייתי בשתי הקדנציות, לא יודע אם לצערי, לשמחתי הייתי בשתי הקדנציות
כן,
שלו.
זה התקופה
לא, לא, תקופה יפה. כן.
אבל אברהם פיתח מעין אתוס כזה, נכון?
נכון.
מה, שהוא מגיע, שהוא מגיע ומראה לכם סרטון...
זה היה הקמפיין הכי טוב אי פעם כן, שלנו באירופה.
נכון, שהוא מגיע ומראה לכם...
היה כל מיני סרטונים יפים, נכון.
בדיוק,
נכון.
סרטונים, ואתה יודע גם, אנחנו יודעים איך אברהם עובד, ואיך הוא, איזה פסיכולוג
אנחנו,
הוא...
מי זה אנחנו יודעים? מה זה אנחנו יודעים?
לא, אני יודע, ואני יכול להגיד לך שמבחינת טקטית, ומבחינת אברהם הגדולה שלו, זה יש לו אינטליגנציה רגשית ברמות הכי גבוהות שיש, והוא באמת ידע להתחבר לשחקנים ולהפיק מהם את המקסימום, אבל זה קמפיין אחד,
נכון, אבל הוא התחבר...
שלא עלינו אמנם, אבל זה היה קמפיין מרהיב בעיניי,
אבל הוא התחבר...
עם בית מאוד קשה.
הוא התחבר בצרפת ואירלנד.
הוא התחבר לאיזה...
דאבל טקו, לא הפסדנו.
הוא התחבר לאיזשהו אתוס, הוא התחבר לאיזה...
בשוויץ.
אתם שיחקתם עם משמעות אחרת, אתה יודע...
הוא הצליח להתחבר, הוא הצליח ליצור, באמת זה היה גם חיבור של הדור של יוסי בניון, יחד עם הסיום הקריירה של יאל ברקוביץ', שהוא לא היה עולם בשוויץ, נכון, אבל אותו דור, כאילו היה השלהי הדור
הברקוביץ',
עם תחילת הדור
השיא הדור. צרפת היו הרבה פחות טובים מאשר היום.
זה לא קשור, ברור.
לא, הם התקדמו.
בדיוק כמו שאני אמרתי לכם בתחילת השיחה. צרפתים, לא רק את זה, כולם התקדמו ואנחנו נשארנו באותו מקום, אז היינו בשיא של השיא של השיא, גם לא הצלחנו להפיל לצערי, למרות קמפיין באמת שעורר הרבה גאווה לאומית, ומאז הכל יורד ויורד ויורד, וזה לא אשמת המאמנים, שוב אני חוזר. כל פעם, גוטמן היה, ופרננדז היה, וזה וזה.
בגלל זה אמרתי, חסר לי הנתונים, חסר לי יודע לראות עכשיו על טבלה, 11 שחקנים בישראל, כמה הם רצים, 60 מטר, 100 מטר, תן לי את האלה, עכשיו תן לי לראות החבר'ה בצרפת, יש לי הרגשה...
יש לנו גם מהירים, יש לנו גם, לא כמו צרפת, נכון?
אבל נכון, אבל זה הנקודה, שאתה מתאמן נכון.
גנטית הם יותר טובים לך מאיתנו.
הכל.
אתה לא יכול לייצר פה אמבפה, אין לך אמבפה, לא יהיה לך אמבפה, לא יהיה לך, לא יהיה לך אתלט כזה.
תקשיב,
אנחנו צריכים להביא משהו אחר, ברקוביץ' היה משהו אחר לצורך העניין, שחקן סופר אינטליגנט, שנכנס לחור, יודע, המוסר מהטובים שיש לנו, יש באירופה.
אל תפסול לזה שיהיה פה גם...
היה אבי כהן בלם, שהוא היה שחקן
נהדר. אם יהיה פה מהפכה תודעתית ותקציבית, לא פוסל שיהיה פה גם אטלט מבחינה של ריצה. כי יש
לנו, טוואטחה דרך אגב הוא אטלט מדהים.
עזוב כדורגל, הייתי מישהו בסבט בצבא מתחתי, שהיה אלוף ישראל לנוער ב-400 מטר, על הנייר, הבן אדם הזה...
הוא לא יכול להתחרות עם השחורים, אני מצטער, תראה, סטטיסטיקה של 100 מטר... אתה יודע, היה...
אז הנה, יש לך את בייל, יש לך את מסי, יש לך את הלבנים האלה שכן...
אבל הם לא מהירים... שואל, זה כדורגל. רגע, זה כדורגל, אתה מדבר על אתלטיקה.
נכון, אני מדבר שאתה תוכל לסגור כמעט הפערים. חוץ מזה שיש לך פה...
אתלטית לא. אתלטית השחורים יותר מהירים, מה לעשות? זה עובדה.
אני לא...
מאה מטר, מה? למטר הראשון שירד ב-100 מטר אחרי זה 30...
נכון.
אחר כך היה גם סיני והיה יפני, אבל זה לא משנה.
שנייה, יש פה, תראה, גנטיקה...
ברור שאתה צודק, ברור שאתה...
אבל גנטיקה וכדורגל, שנייה.
לא, לא, אגב, זה לא גנטיקה... שנייה, שנייה, זה חשוב להגיד את זה. הגנטיקה של ה... הגנקה של השחורים זה לא, אין, לא מצאו גן של ריצה, אוקיי? יש פה הרבה דברים מעבר לגנטיקה, זה לא רק גנטיקה.
לא, זה לא רק, בוודאי, בוודאי. אבל אתה רואה, שוב, עובדתית.
לא, לא, גם אין, גם אין, גם, אני לא אוהב להגיד, אתה יודע, השחורים רצים יותר מהר וזה, כי זה פשוט לא נכון.
לא, זה הכללה.
לא, לא, זה לא נכון גנטית, זה לא נכון גנטית.
רגע, אבל שיא העולם ב-100 מטר?
זה לא משנה.
200 מטר.
בסדר, זה לא
משנה. 400 מטר?
זה לא משנה.
800 מטר?
זה לא משנה.
עד למעלה, זה עד למעלה, נכון?
לא, אז אני אומר, כן. 800, לא. יש הבדל בין האתיופים לזה, אבל לא משנה.
בסדר, זה לא משנה.
רגע, אבל זה עובדה.
עובדה, אבל עובדה גם...
קפיצה לרוחק?
שנייה, שנייה, שנייה.
אוקיי, בסדר.
זה לא, זה כמו ש, שזה, זה קודם כל, כל כך הרבה עניין של חברות, ולאיפה אתה שולח את הילד, ומה הילד עושה. ולמשל, הקנייתים לא מצאו אצלהם גן ריצה. מצאו שהכי טובים רצים 40 דקות כל יום.
קנייתים באתיופים,
שנייה,
נכון?
שנייה, רצים 40 דקות לבית ספר כל יום. אז אתה יודע, אין לך פה ילדים שרצים, אין לך באירופה ילדים שרצים 40 דקות. אז מן הסתם יהיה לך זה. אמיל זאטוטפק, שהיה הרץ הכי טוב בעולם, הוא לא היה קנייתי ולא היה אתיופי, הוא היה צ'כי.
זה היה מזמן.
בסדר, מה זה היה מזמן? דברים משתנים, אז אתה יודע, יש לך היום את הבית ספר לריצה הכי טוב בעולם בג'מייקה, ויש לך את הבית ספר הכי טוב לריצה לטווח ארוך בקניה, ושם הלבנים מגיעים להתחרות שם, והם מצליחים אגב בריצות.
לא, לא, עוד פעם.
אז אני
אבל כדורגל זה לא אתלטיקה,
בדיוק,
חשוב להזכיר את זה.
בדיוק. עכשיו, טוב, בואו, בגלל שאנחנו לקראת סיום, אני רוצה לעשות איזה משחק קטן. יש את הוסקורד, אתה מכיר את הוסקורד, כן? אתר מגניב שנותן רייטינגס לשחקנים, אל תראה, אני רוצה לשאול לך שאלות. יש טופ 10, יש טופ של, טופ 10 של שחקנים, ב-5-6-7 משחקים שהם שיחקו, אני רוצה שתגידו לי מי הטופ 10 מבחינת ציון של הוסקורד, שבדרך כלל נבנה על פי שערים, אסיסטים, מסירות מפתח, אחוזים בהצלחות בפעולות. אז מי הטופ 10 של אירופה? תנו לי את המקום הראשון לדעתכם. הטופ 5, זה מהטופ 5 של אירופה.
היום?
כן.
לא ראיתי. אני מניח שמסי?
מסי מקום שני. עם ציון של 8.95, 9 שערים, בשול אחד.
הארי קיין כובש מלא.
הארי קיין לא בטופ 10.
לבנדובסקי?
לבנדובסקי לא בטופ 10.
בייל, יש לו...
לא בטופ 10.
תן לי ליגה, לפחות שיהיה לי כיוון.
לא, יש מלא ליגה. חמש ליגות הגדולות.
זה חמש ליגות הגדולות, אוקיי.
הטופ 5.
רגע, נעימר בצרפת.
נעימר מקום ראשון, 9.12.
זה גם בגלל חולשת הליגה, מן הסתם.
נכון, לא, אני מנסה עכשיו בכיוון הזה.
אוקיי, ממקום שלישי עד עשירי.
מי בריאל שם את כל הגולים?
אין
השנה. אין, השנה עם הרבה טקו, הרבה טקו, לא עובד כל כך.
בטיס? מי בבטיס שם את כל הגולים?
מה בקשר בטיס?
קוואני גם שם?
קוואני לא.
אמבפה גם שם?
לא, לא, זה נאמר לקחת כל הסטטיסטית, זה, אני חושב עכשיו פנטזי.
אני לא בפנטזי, זה החור השחור.
זה בסדר, אם חמד מאמר על עצמו, מי אתה?
הוא אמר על דבריינה.
אתה פה, שנייה, אתה פה שואל, תן לי שמות של מגנים ימנים בליגת העל, הוא שוכח את עצמו בשאלות האלה. זה השאלות האלה.
דבריינה?
לא.
רגע, זה רק שחקני התקפה? זה דירוג של התקפה?
בגדול,
בגדול אם הוא אמר אסיסטים ושערים, אני חושב שזה הכי הרבה נקודות, כן.
לא, כי הוא אמר גם מאבקים, אני לא יודע מה הם מדרגים, מה הם מתאים בנקודות.
אני אגיד לכם, אני אתן לכם את המקום העשירי, סרחיו אגוארו, שהוא עם שישה שערים, שלושה בישולים ופעולות...
אה, רגע, דוד סילבה. איך לא?
לא.
טוב.
הוא לא בטופ 10.
לוקאקו, הבקיע הרבה גולים.
לא, לא בטופ 10.
זה לא אתר טוב, תכנסו לאתר.
אוקיי, אני אתן לכם. פאולו דיבאלה, מקום שלישי.
נכון, התחיל את העונה מצוין.
אתם רוצים, באיטליה, ברומא, מקום רביעי.
ג'קו.
ג'קו, כן.
זה ממש חלוצים.
כן, כן, זה ממש שותנים דירוג גבוה לגולם.
באיטליה, בנאפולי, מקום חמישי.
מרטנס, טוב, הוא באמת כוכב כדור. מרטנס, לא?
לא.
תסגור את האתר.
לא, אמשיק.
לא.
לא, אמשיק, כמו אינסיניה?
אינסיניה.
אבל מרטנס, תקשיב.
תקשיב,
אבל מדהים.
זה, האתר זה לא רק שערים וזה, זה גם...
לא, אני יודע, אני בטוויטר עוקב אחריו, אני יודע.
זה אחוזי הצלחה בזה.
הם מעלים דברים יפים במהלך כן. משחקים גם.
מקום שישי, ליון. מישהו מליון. שחקן, אגב, פנטסטי, נתן את הגול של העונה.
מי החליף את הקזט?
הוא לא החליף אותו בדיוק.
לא. משחק בני. פקיר.
פקיר, יפה מאוד. מקום שביעי, מונקו.
כן, שבר את הרגל, זה שחקן. עווה מאוד. המונקו, מפלקאו?
כן. בוא לפלקאו, אתה יודע,
איזה כיף לראות אותו.
איזה כיף לראות אותו, בן אדם שחווה פציעות כאלה וחוזר. מקום שמיני...
אם מדברים על המונדיאל של סוף השנה.
נכון?
כן.
קולומביה בצרות.
כן, עם קולומביה
בצרות.
הם גם מקום חמישי, נכון?
צ'ילה בצרות הכי גדולות. צ'ילה, לא, קולומביה פחות בצרות.
ארגנטינה,
צ'ילה. עכשיו המשחק המרכזי, פרו, ארגנטינה.
רגע, זה לא שלושתם יעלו?
לא, יש אחד.
מי שמיין לא תעלה?
מי שמיין לא תעלה.
רגע, מי
צ'ילה, לדעתי,
בדור אמריקה?
כרגע צ'ילה נראה במצב הכי גרוע. ברזיל עולה, כן, ברזיל.
איזה אובדן זה יהיה, צ'ילה לא עולה.
ברזיל ואורוגוואי כנראה בפנים כבר, ב-100%. צ'ילה בבעיה.
מי צ'ילה בלבד?
מה, וידל, אלקסיס. זה נבחר, דרך אגב, מה שקרה בצ'ילה, שכמעט כל השחקנים תסתכלו על הסגל, זה קטע ממש מדהים. כל השחקנים מעל 80-90 הופעות, כי זה סגל שרץ,
והם שתי קופה אמריקה.
כן, אבל זה סגל שכמעט לא עשו שינויים בו, אם זה גארי מדל, ואם זה כמובן בראבו שמעל 100 הופעות.
נכון, נכון, נכון.
וכמעט כולם ולדיבי, כמעט כולם שם 100 הופעות ומעלה, הרנגיס, שמשחק בלברקוזן.
ואגב, זה אחת מהבעיות שם, זה שהם לא נחו.
לא נחו.
לא היה נחו.
אותם שחקנים משחקים כל הזמן שתי קופה אמריקה רצוף, וגם זה אותם שחקנים, הם לא עשו רוטציות.
סופלים את ונגר כל הזמן, קשה.
חלקם, חלקם. דווקא אולי הוא נח, אז אולי זה יעזור לו בנבחרת, אבל נראים רע מאוד.
מקום שמיני, אני נותן לכם רמז, ליגה צרפתית, ברזילאי, לא ב...
מלקום.
מלקום, שחקן פנטסטי. נכון. דורטמונד רוצו אותו.
הכסף הגדול הבא.
כן.
באמת?
הנבי קייטה הבא, מבחינת כסף, כן. כסף, הוא לא אותו שחקן.
לא, הוא שחקן יותר קדמי.
כן, יותר קדמי, אבל מבחינת ה-60-70-80 זה הכיוון נראה.
הוא ממש שחקן פנטסטי, עם יכולת ביטה.
זהו, עליו לדוגמה, אני הכרתי דרך האתר הזה, כי בטוויטר היה כתוב עליו הרבה פעמים, ואז ראיתי משחק, באמת שחקן.
גם
יכולת מסירה, מדהימה.
גם יכולת מסירה, מפתיע שהוא לא בנבחרת ברזיל.
ופאוליניו כן.
אבל תשמע, פאוליניו טוב.
הוא הקפטן, מה?
הוא גם טוב.
נכון.
מקום צ'י. הוא אחד מהקפטנים, כן.
שחקן צרפתי מאוד, שהזכרנו כאן.
מנדי?
לא.
לא.
במנצ'סטר.
פוגבה?
שחקן צרפתי, כן, פוגבה.
באמת, יפה. אבל הוא ירד עכשיו.
הבישולים שלו בהתחלה.
הבישולים.
לא, כן, הוא
מצליח כמעט, הוא מצליח כמעט בכל...
זה שמאט מאטיץ'.
הוא בחוץ עכשיו לחודשים, נכון?
מאטיץ' עשה לחודש וחצי לדעתי. מאטיץ' הוא שלושה שבועות. מאטיץ' הוא שחקן שעשה לפוגבה הכי טוב. פשוט שחרר אותו לגמרי.
אגב, בטופ 20, כאילו יש לך את מרטנס ולוקאקו.
מרטנס שחקן עצום.
דני אלווס, נורי שחין, שהין שחזר.
תקם הבלגים, תראה מה קורה במדינה.
נורי שחין, דרך אגב, זה דוגמה, זה קלאס השונה של אייקס. שחקן שכבר...
נכון, אחלה השוואה.
אז הוריד אותו מדרגה, הוא עכשיו הרבה יותר מנהל משחק, זה פטר בוס, אברקה.
תראה מה קורה בבלגיה, אם דיברת על מדינה, שזה לא עניין של גודל המדינה, בלגיה, שלפי דעתי זה 12-13 מיליון אנשים. פרויקט,
אתה יודע את הפרויקט שמה? אוריה, אני יכול לספר.
קראתי אצלו, אבל...
הם השקיעו בספורט. לא יעזור שאתה משקיע, ושאתה עושה פרויקט כמו שצריך.
אגב, יש להם את היוטיוב.
וגנטיקה טובה.
בוא נה, הם היו דרג חמישי, שאנחנו היינו דרג שלישי, שתבין את זה, הם הפסידו הפסדים הזויים.
גם לבלגיה.
אין להם אפילו ממשלה, אם אתה רוצה לשמוע.
אין להם ממשלה.
אין להם אפילו, היה שם תקופה ארוכה, שהם היו מדינה בלי ממשלה. הם לא, היה שם בעיות.
ממליץ גם אצלנו, אולי זה ישפר את הספורט באיזשהו מקום.
וואי, התחברת עכשיו לליברטנים, אני משתף את הפודקאסט.
לא, הכל טוב.
אבל בלגיה, מה רציתי להגיד? שכחתי.
הרבה שחקנים טובים.
גם הרבה שחקנים טובים, אבל בלגיה הם בעצם, הם נסעו וראו בכל העולם מה עושים. כלומר, בגלל שאתה יודע, ההולנדים, הם למדו מה ההולנדים, הלכו לספרדים,
כל אחד מה שמתאים להם כאן.
בנו מעין מערך שנקרא ללמוד דרך כיף, וכל הכדורגל שלהם מבוסס בעצם על משחקונים כיפים, ומשחקים תרגילים שהם כיפים, והרבה פעילות של המוח, ולא סתם יוצרים לך שחקנים כאלה כמו מרטנס, שכיפים כל כך, מרטנס, שכל כך כיף לראות, ואפילו לוקאקו, שהוא פיזי, ואתה אומר, אתה יודע, נגיעה ראשונה לא מושלמת, יש לו טכניקה משובחת,
שלם ארגזים של שחקנים, באמת, כמויות מפרציות.
הם וצרפת יכולים להקים
בריינה ועזר וקורטואה בשער.
דבריינה או דבריינה?
דבריינה.
אורן מעביר על זה שיעור, אם אתה רוצה, הוא יחזור מניו יורק, אורן יסיפוביץ' יסביר.
אה, הוא בניו יורק עכשיו?
גם שרון דוד. ככה ראיתי, הוא הלך להיות עד של ניצן. לא, סתם.
מזל טוב לחברים מהפודיום.
ניצן התחתן בניו יורק גם.
כן.
טוב, יאללה, בוא נסגור את זה, אבל לפני שנסגור את זה.
הפרק הזה הגיע לכם בחסות.
איסטה ספורט.
ו...
הלוחם בספיים שיביא לכם כסף שבאמצעותו תוכלו ללכת לקנות כרטיס באיסטה ספורט, לטוס לראות המונדיאל הקרוב, לטוס לראות ליגת האלופות, יש אחלה משחקים, ליגה אנגלית שדיברנו עליה, ליגה גרמנית, משחקים שמר אוזון פה מפרשן אותם.
נכון, וגם ממליץ ללכת גם לראות משחקים בליגת העל.
זה בטוח.
זה שלי, באמת אני אומר, זה תמיד יש שלנו.
אתה מדבר איתי?
אתה מדבר כאן.
אני מנוי.
זה לא דרך איסטה.
היום אתה תראה משחק שאני משדר, באר שבע לצורך העניין.
לצערי.
למה לצערך?
לא, לצערי, מה שאני רוצה להגיד, ש...
האווירה דרך אגב בטרנר, תענוג ממליץ לכולם, אתה יכול גם להמליץ?
למרות שאני לא יודע...
לא, האווירה כיפית בטרנר, תמיד.
לא, לא יודע אם אתה שומע... איפה אתם בכלל יושבים שאתה בטרנר?
מעלה לתה כבוד, כן.
לא יודע אם אתה יודע, אתה יודע מה זה המזרימים? החבר'ה שלמטה שהם על במה?
אוקיי.
אז עכשיו יש, תראה את הקטע של פייסבוק. באמצע משחק, במקום לראות, פתאום הם פותחים, חבר'ה, יש לאחרונה דיבור בפייסבוק, אנשים לא מעודדים מספיק טוב, אנחנו צריכים לדבר על זה. אנשים, אני מדבר איתך, בזמן משחק, יש דו שיח המזרימים קהל על פוסטים בפייסבוק. 2017,
העולם השתנה.
השתנה.
השתנה, העולם סופית, אבל האווירה בטרנר טובה.
הבאתי את אח שלי הגדול לראות משחק, התפנה כרטיס, והוא עושה לי, תגיד, זה תמיד ככה הדבר הזה? אמרתי לו, האמת, זה חדש.
בסדר, אבל תראו בזה את היפה, ותשמע.
נראה לי שנראה לי...
בעכשיו הפרויקט מרהיל, לא משנה מה יהיה השנה.
משחק קשה מאוד בצ'כיה.
משחק קשה. תמיד קשה מול הצ'כיות, חוץ מ...
בכושר טוב.
אבל רוב האנשים...
שנה שעברה הפסד לספרטה פרק 2-0.
רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט לא יאזינו את זה עד...
לא, אנחנו משחקים את זה עכשיו.
בסדר, אבל לא יאזינו.
למה? אם אתם שומעים את זה בדרך הביתה, תשמעו את אוזן מפרשן את המשחק.
7-50.
זה ב-8 כן, לכו לבורדו, יש שם את המסעדות הכי טובות בעולם, בבורדו, צרפת, כן, ממש, אם אתם מחפשים כאילו בורדו רסטורנטס, יש לך שם ריוויוז, כאילו כולם עם 5 כוכבים, 5 כוכבים, מסעדות מצוינות, הרבה יין טוב, ולכו למשחק של בורדו, תראו את מלקום.
יש הרבה מקומות, יש הרבה מקומות לראות כדורגל
טוב. תעשו את זה דרך איסטה, כמובן.
איסטה ספורט.
זה לא אותו
חברה.
אנחנו ניתן את הלינקים. תודה רבה, אורי אוזן.
תודה לכם, שיהיה חתימה טובה לכולם.
חתימה טובה.
תודה רבה כדורגל, ביי.